עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
שלום לכם וערב טוב, אהלן פרימו.
אהלן, ערב טוב.
קודם כל חדשות טובות להפועל תל אביב, הבעלים, משפחת ספרה, עברו כמובן את הוועדה להענקת רישיונות על בעלות על מועדונים, לא חשבתי אחרת. ועכשיו, אתה יודע, הכל אצלם, נחכה שאתה יודע, הכסף יתחיל לזרום, ושתיגמר הזרימה, אז האוהדים התחילו להפגין, הם לא יכולים להפגין בניו יורק, אתה מבין?
לא, הם...
אבל הם יפגינו פה, מול הנציגים ב...
כן, הם נותנים לו את ברכת הדרך, הם מאוד שמחים. אגב, הזכרת עברו בוועדה, אז הם גם עברו בקרת תקציבית, אם מישהו לא יודע, אז לא מעט שחקנים חדשים של הפולטייב לא עברו בקרת תקציבית, מקרייץ', אורי הרמן, לירן רוטמן, עידו וייר, רובי לפקוביץ', רוי קורין, כל אלה שחקנים ישראלים חדשים בהפועל תל אביב לא עברו בקרה. לערב, רוני, עוד פחות משעה, הפועל תל אביב בחצי גמר גביע הטוטו נגד ראשון לציון באצטדיון בלומפילד.
ראיתי שעידו שרון שוב פותח כי עידו... לבקוביץ' נפצע.
כן, עידו שרון גם עד עכשיו עשה עבודה טובה, וכמה מילים על העניין הזה של ספרה. לא היה לנו ספק שהוא יעבור בקרה ואת הוועדה, הרי לא מדובר פה בעוד אחד, אלא גם אתה דיברת עליו פה לפני כמה תוכניות שמדובר במיליארדר, משפחה שהשקיעה בהרבה דברים.
משפחה של כסף ישן.
כן. עכשיו... אני אגיד לך איפה יש לי חצי בעיה, חצי בעיה קטנה, הלוואי שהפועל תל אביב תצליח, תחזור לליגת העל, אני כבר אומר לך הרבה פעמים, קהל כזה, בלומפילד צריך להיות בליגת העל. אתה יודע מה זה ספייס בטוויטר? היה ספייס עם...
עזוב, זה כבר חדשות ישן.
לא, אני אגיד לך רק שאלה ותשובה, אני אגיד לך איפה אני רואה את החצי בעיה קטנטנה, כי אוהדי הפועל תל אביב מקשיבים לנו.
עזוב, זה חדשות ישנות, זה חילס, עזוב אותך.
תקשיב, אני בסך הכל שאלתי אותו, האם הוא הולך להיות, לא בזמן הקצר, אבל בזמן, אתה יודע, בזמן שניתן לו, כמו מיץ' גולדר ויעקב שחר, ועל פי התשובה של מויס...
מי שאלת, את האבא או את מויס?
את הילד, הילד מנהל את הפועל.
הילד מנהל את הפועל בכסף של אבא, זה החלום שלי.
נכון, אז מה?
אבל...
אם אבא שלי היה מיליארדר, הוא היה נותן לי לנהל את המפעל.
אבל צא מזה, זה רכילות. יהיו אנשי מקצוע, יהיו מנכלים, סמנכלים, די.
אבל התקציב צריך לבוא ממשפחת ספרה?
הם איתנו. הכסף לא יבוא ממויס.
אז התשובה היא...
מויס בקולג'.
התשובה היא שבזמן הקרוב, הפועל תל אביב לא תעמיד תקציבים, כמו יעקב שחר ומיץ' גולדהר.
ברור שלא, הם בליגה שנייה. הם בליגה שנייה.
אבל עכשיו אני רציתי להגיע לשאלה אליך, אם אתה אוהד צרוף של הפועל תל אביב, אתה רוצה ספרה למקום רביעי חמישי בליגת העל, או שאתה רוצה להתמודד על אליפות? אני שואל אותך.
זה להתמודד על אליפות, אם בכלל ייקח פה הרבה שנים. זו התשובה. בוא נתקדם. יש לנו הבקרה תקציבית, אתה סיפרת לי פסלה 8 קבוצות בליגה א'.
בשנה שעברה...
רגע, על הדרך הורידה את נס ציונה לליגה ב' מליגה א', את מרמורק מליגה...
מרמורק, שעריים, בני שפרעם, יש עוד קבוצות. אני אגיד לך מה מצחיק, אתה יודע, בתוכנית...
מרמורק ושעריים מהקבוצות הוותיקות, גם נס ציונה, נכון. מהקבוצות הוותיקות.
קודם כל נגיד למאזינים שרק לפני שנה החלה הבקרה תקציבית לבדוק את ליגה א', זה לא היה, היה אפקר מוחלט בליגה א', יכלו לשלם במזומנים, אף אחד לא בדק... ושחקנים שיחקו בליגה א', עכשיו יש בקרה תקציבית, ותראה הנה פתיחת העונה 8 קבוצות, מה מצחיק אותי פה בכל העניין? אתה יודע שהיו בעיות עם אום אל פחם והפועל אקו בליגה הלאומית, אתה יודע מי קיבל מכתבים שהתכונן לליגה לאומית? שתי היורדות, נס ציונה ובני שפרעם, כן, אבל הם אחרי יום הורדו לליגה ב' מליגה א', אתה מבין כמה בעיה פה יסודית בקבוצות כדורגל?
אבל איך המוצר?
את מי אתה מאשים שקבוצה לא עוברת בבקרה תקציבית?
אני לא יודע, הם מתנהגים כמוצר במנהלת עם החליפותים והקוקטלים.
אבל למה, ארז חלפון, השם שנס ציונה לא יכולה לעבור בקרה בליגה א'?
תגיד לי, נס ציונה לא, אבל אום אל פחם.
אום אל פחם עברה אחרי יום. אקו בעיה משום שראש העיר עצר את התשלומים, זה משהו אחר.
רגע, אבל אקו היא חלק מהמוצר.
נכון.
אז הוא לא יודע כמה קבוצות שלו לא במוצר?
אם לא הייתה בקרה תקציבית, אז הוא לא יודע. טוב שיש לנו בקרה תקציבית.
אתה יודע מה יש בשלטים על נתניהו? אתה הראש, אתה השם. נכון? הוא הראש. הוא מקבל איזה שכר נהל את השכלי הזה.
אבל אני נתתי לך תשובה.
אין תשובה, זו תשובה.
לא, אני שואל אותך. אם ארז חלפון עכשיו יושב ראש מנהלת הליגה בכדורגל, וראש העיר אקו...
הוא הראש?
כן.
הוא השם.
וראש העיר אקו מודיע, אין יותר שקל, אז הוא השם?
אין יותר, אז הוא צריך להודיע לאקו, הלו. אתם יורדים קיבינימט, ואני מביא משהו אחר. אין מה לעשות פה. עכשיו רגע, מי יבוא ויקח את אקו עכשיו? למי הזכויות של אקו?
לרועי אלקווה שהוריד את נסיון לליגה.
עכשיו, מישהו אחר צריך לבוא, צריך שלם לו?
כן.
מי, אז מי ייקח? מי ייקח?
שיקח צחי נקש, מהפועל חיפה, יש לו כסף.
אתה עוד פעם מנהל את החשבונות שלו?
לא, הוא בודק לקנות את הפועל אקו, אני לא מנהל. אני גם לא יודע כמה כסף יש לו.
הוא בדק לקחת מהעירייה ולנהל את זה. אני לא יודע מה קורה עם החובות.
אבל צריך לשים כמה מיליונים על זה.
אבל עכשיו אם צריך שלם לנקווה, אתה מבין, זה מסבך את הסיפור. הפועל אקו שווה דולר 99, למרות שהמוצר, וואו, המוצר בטוחים שזה דורטמונד, אבל זה לא. יש להם אצטדיון, הוא עירוני, צריך שואלים על הטיפול שלו, כן?
כן.
מי ייקח את זה בדיוק? מי ייקח? תסביר לי.
שאמרת לי שנה שעברה, מי ייקח את הפועל תל אביב, שהיא דרדרה עם מינצברג וזה, הנה, בא מיליארדר מארצות הברית לקח.
אבל ירדה ליגה.
ירדה ליגה, מקצועית היא לא הייתה טובה.
למה ירדה מקצועית? כי הניהול היה פח.
נכון, מינצברג לא יודע לנהל קבוצת כדורגל.
אבל מה, אמרו לי שהוא בא והוא ניהל שלושת...
אמרו לך, מה, אתה מקשיב לאלה שאומרים לך, אתה אף פעם לא מקשיב.
אני לא, גם אז אמרתי שאין לו מושג. אבל אמרו, מה אתה, אין לך מושג, הוא ניהל את ה-NBA. תביא מה שנקרא NBA fucking A. וראיתי איך הוא ניהל. שם ילד לנהל מועדון כדורגל עם רחפנים. רחפנים זה בעזה ובצפון. שם, לא בכדורגל.
שם מנהל מקצועי שרז אבי חשף שהוא בא מאימון של ליגה ג'. אתה זוכר את זה?
בסדר, נו, מה? מה קרה?
הפועל תל אביב לא יכולה לקבל מישהו מליגה ג'.
תקשיב.
זה לא הולך ככה.
גם פאפ התחיל בליגה ג'.
לא, לא, לא. פאפ התחיל בבית ספר הכי גבוה בעולם בברצלונה.
אבל בקבוצה השלישית, בליגה ג'
מה זה משנה? זה המועדון הכי גדול בעולם.
אבל זה ליגה ג' גם הפועל תל אביב מועדון גדול, מועדון. קבוצה פח. אבל אני עוד לא יודע מה יהיה. חכה, אנחנו רק... לא, אנחנו באמצע הפרטיות. אנחנו חיים מהמוצר.
בעזרת השם עוד שנה נשב פה, יכול להיות שהפועל תל אביב תהיה בליגת העל, אז אולי תדבר אחרת.
למה?
קבוצה בליגת העל, זה שונה, תביא 20 אלף איש לבלומפילד, מה זה מה?
היא יכולה להביא 200 אלף איש לבלומפילד, מה יהיה על הדשא?
עם ספרה היא תהיה קבוצה טובה.
למה?
כי הוא ייתן יותר כמה ג'ובות.
איך אתה יודע, אתה מדבר כאילו אתה צ'יף אקאונטנט שלו.
אבל תקשיב, אני מדבר על משפחה של מיליארדרים.
פרימו, תקשיב טוב מה שאני אומר לך. אתה לא יודע כמה הוא ייתן.
אני לא יודע.
אתה לא יודע כמה הוא ייתן.
לא יודע.
אתה רוצה שהוא ייתן. אולי הוא רוצה פחות, אני לא יודע.
אייל סגל ברמת כסף שלו? לא. מעמיד קבוצה בסדר גמור, לא צריך לזכות באליפות.
אבל זה הפועל תל אביב, לא מכבי נתניה.
נכון, אז אני אומר.
אז אני אומר לך
קודם כל שיכנסו לפלייאוף העליון שנה הבאה.
מי?
הפועל תל אביב.
הם עוד לא, הם עוד לא, הם בליגה השנייה.
הם יעלו.
בסדר, אוקיי. טוב, אם אתה אמרת, אתה בטח יודע. כמו שאתה אומר, גם נבחרת ישראל אצלך עולה כל פעם. תוריד לי ל-21 מעלות כי אתה מרגיז אותי.
הורדתי ל-20 כי התחלת להזיע. כן. רק שמעת הפועל תל אביב, אתה מזיע כולך.
תפסיק להתנהג כמו קבוק. אורחים ומפיקים, שר פנסר ושני רומנו, אחראי לשידור ברדיו 103, סתיו קורנס. ברדיו צפון, 104.5, בני אלפרין. האורחים בדיגיטל, גיא רביב, אחיה דלוק ועמיתי דואק. אנחנו משודרים בכל המדיה. גם באפליקציות חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. אנחנו פוצחים עם יניב טוחמן. וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, אהלן, מה קורה?
בסדר, אז הערב, 21:30, 9:30, או חצי לפני 10, כמו שמליניה כואב, מכבי תל אביב מול פוני בז', המשחק בהונגריה באיזה חינדק, אומר לי שהאוכל טוב שם, שידור ישיר בספורט אחת, יש למכבי יתרון 2-1 מהראשון, צריכים לעבור את הפוני בז'.
כן, כן, בטח, חייבים לעבור. אני מודה שלא ראיתי את המשחק הראשון, כי הייתי בפריז ולא יצא לי לראות את המשחק הראשון, אבל ממה שהבנתי וממה שאני רואה בטבלה בליגה הליטאית, מכבי תל אביב צריכה לעבור את הקבוצה הזו, שאומנם זכתה באליפות, אבל היא קבוצה שכרגע לא נמצאת בפורמה טובה בלשון המעטה, קבוצת תחתית שם. נכון שאתה יודע, בכדורגל יש הכל, וראינו כבר את מכבי תל אביב מול סודובה, מיליטה, שגם עדי הייתה פייבוריטית ומכבי תל אביב הודחה, אבל בוא, אני חושב שלא רק שאני, עוד פעם באופן אישי, מצפה שמכבי תל אביב תעבור את הסיבוב הזה, גם אני רוצה לראות שמכבי תל אביב קצת מרימה הילוך, היא לא שיחקה טוב נגד הרומנים במוקדמות הצ'מפיונס ליג, ועכשיו היא אמנם ניצחה, אבל גם אחרי שהיא הובילה כבר 2-0, אז היא הוריד הרגל מהגז, והם צימקו ל-2-1, ובדקות האחרונות או ברבע שעה האחרונה, זה לא היה נראה טוב, אני באמת...
אבל אתה יודע מה הבעיה?
הרבה יותר טובה היום, עם איזשהו ניצחון, ככה רגע פרימו, ככה ניצחון משמעותי, שייתן לה גם איזשהו יתרון מורלי לקראת המפגשים מול בצ'קה טופולה בפלייאוף הליגה האירופית בשבועיים הבאים.
אני אגיד לך מה הבעיה, תוכמן, אתה מסקר אותם שנים. מה שקורה השנה הוא סיפור מוזר. למה? אם הם היו בישראל, היינו כבר אולי מקבלים פחות או יותר מידע. היינו רואים אותם בבלומפילד אם לא הייתה מלחמה. והנה תראה, מי שבוע שעבר מאותו משחק, עד היום הם בכלל לא בארץ, כל מחנה האימונים שלהם, כל ההכנה שלהם היא בחול, יש שם שחקן אחד שרק על פי ידיעות אנחנו יודעים שהוא שחקן טוב, סיסוקו, זאת אומרת, אנחנו כאן בישראל, הם שם מתאמנים בהונגריה, אין לנו מושג מי זאת מכבי תל אביב.
לא, לפי השם הוא מועמד, והדיווחים משם, הוא מועמד לאתלטיקו.
מה אתה אומר על זה, תוכמה, נכון? קשה מאוד לדעת, לטעות על קנקנה של הפועל תל אביב, של מכבי תל אביב היום.
אני לא בטוח, פרימו, אני חושב שאנחנו מכירים היטב את מכבי תל אביב, אני לא חושב שיותר מדי שינויים ראינו בקבוצה בינתיים, נכון שהיא איבדה את השחקן, בוא נגיד, מהטופ שלושה המשמעותיים שלה זה מילסון, וכדי למצוא מחליף למילסון, אתה יודע, יכול להיות שאתה תצטרך לעבור את כל הגלובוס מבחינת מכבי תל אביב, ולא תמצא בתקציבים שאתה יכול להביא לכדורגל הישראלי, אז מילסון זה באמת היה כמו כפפה ליד, הוא היה שחקן משמעותי, ראינו את ההיעדרות שלו באליפות אפריקה, בעונה שעברה, מה זה עשה למכבי תל אביב. אז צריך לראות עדיין איך נכנס אישם ליוס. אני הבנתי שהוא היה טוב במשחק הקודם. חושב שהוא שחקן טוב, אתם מכירים אותו. לא צריך לייחס את זה, תודה, לירידת ליגה של הפועל תל אביב. אני לא חושב שהוא הסיפור המשמעותי שם. אבל בסך הכל, פרימו, אותה שלישייה בקישור. דיברת על סיסוקו, אני לא רואה את סיסוקו כרגע מחליף הרי לא את ונובריים ולא את קניקובסקי.
בסדר,
לא
יש, להם, יש להם הרבה יותר משחקים ממכבי חיפה, אולי אפילו כפול, אז אתה יודע, במלחמה על האליפות עם מכבי חיפה, לא רוצה להגיד מלחמה, אסור להגיד את זה היום, אבל במאבק על האליפות עם מכבי חיפה, שמכבי חיפה צחק ממחזור למחזור, מכבי תל אביב כל שבוע תקוע למשחק באמצע.
אם היא תעפיל לשלב או הקונפרנס ליג או האירופה ליג, האירופה ליג זה הסיפור המרכזי, כי גם כתבתי על זה היום, הרי ברגע שיש שינוי פורמט, אם מכבי תל אביב היא צריכה לעשות את זה, כן, בוא נגיד תעבור הערב את פוניבז', תגיע למשחקים מול בצ'קה טופולה, תעבור את בצ'קה טופולה, היא הולכת לשמונה משחקים אינטנסיביים מספטמבר עד ינואר, זה לא נחתך בדצמבר כמו בשנים no. שעברו.
אז אתה חייב את סיסוקו טוב וליוס טוב וטורג'מן ומדמון וכל החבר'ה.
בדיוק. לדעתי אתה צריך עוד שחקנים ואני בטוח שיוסיפו שחקנים, יש זמן, החלון בארץ הרי פתוח עד אמצע ספטמבר, לא תהיה בעיה לצרף עוד שחקנים.
רבותיי, המצב הביטחוני ואנחנו רואים פה בית השחקנים שיושבים באירופה, אנחנו רואים פה את CNN, ואנחנו רואים פה את פוקס, ואנחנו רואים את הערוצים הבריטים, את סקאי, וצרפתית אני לא מבין, אבל אני בטוח שגם...
גם לא נראים טוב שם.
אנחנו גם לא נראים שם טוב, הכל היום קטן, כל הגלובוס.
אבל יש לי תשובה בשבילך בעניין הזה.
אין תשובה בעניין.
לא, אני אגיד לך למה.
אין.
לא תשובה לגבי זרים. הרי תוכמן הזכיר ואתה מסכים עם זה שאין, אי קשה להביא זרים. אתה יודע מה עשה מנספורד? קודם כל הביא את הטובים ביותר הישראלים. הביא מדמון, הביא סגיב יחזקאל, הביא ליוס. לא חשוב, כי הוא ידע שיכול להיות שזרים לא יהיו לו. הביא ישראלים.
אבל נגמרו הטובים ביותר ועדיין הוא בחוסר.
אני לא בטוח שהוא בחוסר, אני חושב שיש פה גם שחקנים טובים שנשארו פה, נדב נידם זה אחלה שחקן לסגל של מכבי תל אביב.
אני מדבר איתך כרגע במושגים אירופיים.
שלא יישאר, סליחה.
אין מחליף למילסון, הוא צודק תוכמן, אין.
אני מדבר במושגים אירופיים. לליגה פה, אתה יודע, זה באמת הכל יכול להתאים.
אני חושב
לאירופה צריך איזה... צריך זרים.
קופמן, דיברנו על זה השבוע, פרימו שומע אותי הערב פעם ראשונה, אני מניח שאתה בטח יודע את הדעה שלי בעניין. לצד מילסון פרימו, אני כן הייתי מצפה לראות בלם איכותי, נכון, עם כל הקושי להביא, עדיין הגיע את ירי ססנטה, שלא יפחק הערב בגלל צהובים, אבל בעיניי עדיין
הוא לא מספיק טוב.
אני לא יודע מה הוא לא ראיתי.
הוא לא מספיק, לא. עצם זה שהוא בא מהליגה השנייה בהולנד, עזוב, זה לא מה שציפתה מכבי תל אביב.
אני לא ראיתי אותו, אני איני יודע, אני אראה אותו 10-12 משחקים, 15 אולי נחליט, גם אירופה, גם קטריאלבקה, בליגה של המוצר של קטריאל לבקה.
עוד פעם המוצר.
ונראה, הם קראו לזה המוצר, לא אני.
בסדר, לא, ישמת את המוצר על הכסף של אקו.
לא, כל דבר המוצר השם. המוצר, ברגע שהוא לוקח עמלה, מה שנקרא, גנאית, מההכנסות של הליגה, מכל דבר שיש, לתפעול המנהלת של המוצר, אוקיי? הוא אחראי.
הוא אחראי. בוא נעבור לעוד קבוצה מעניינת.
רגע, הפועל באר שבע, וזה קורה, הפועל באר שבע, משחקת היום בשעה 8, וזה שידור בספורט 3, משחקים מול מלאדה בלוסלב.
המשחק בבולגריה, אם אני לא טועה, נכון?
משחק בלובץ. בעיר לובץ, בבולגריה.
יוכלו לפחות הרבה זה, הרבה קבב.
אתה יודע שהבולגרים, אתה לא יכול לזלזל באוכל של הבולגרים. אוכל מעולה.
קבב.
קבב.
קבב וסלט גבינה. שקמבה? שקמבה, לא, שקמבה אני לא אוהב.
גם אני לא, אבל אני אוהב את השם.
שקמבה זה להרעיל. עזוב אותך, אני לא אוהב שקמבה. אבל הם אוכלים גם סלט גבינה, ויש להם מלא דברים טעימים. כן, כן. מלא, מלא, מלא.
איך נראית לך באר שבע, תוכי?
אני, תראה, א', אנחנו מדברים פה לאורך כל השנה, בקופמן הרבה פעמים מסכים איתי כשאני אומר שאני לא שם את באר שבע באותה שורה עם מכבי חיפה ומכבי תל אביב, קודם כל בגלל שאין לה הצטדיון של 30,000 ואין לה כמות מנויים של למעלה מ-20,000.
תוכמן, בוא נתרכז במשחק, כי אני בלחץ הזמן, מחכה לי חצי עולם על הקו, כן.
כן, ולכן החשיבות היא מאוד גדולה, כי הפועל באר שבע, אם היא תעפיל, נכון, יש לה עוד סיבוב נגד, אם היא תעבור כמובן הערב, יש לה סיבוב הבא בפלייאוף, קבוצה שהיא זכתה בגביע ההונגרי, אבל היא קבוצה שאפשר לעבור אותה, וזה 20 מיליון שקל הכנסה.
במונגריה, יופי של אוכל.
מאוד מאוד חשוב. כן, הכל סביב האוכל.
מה חשבת?
האוכל הוא מזונו של האדם.
לא, אני מסכים איתכם, אני היום נתתי בפייסבוק.
רגע, מתחילים עכשיו מתחים בצפון.
כן, אני אגיד לך את השמות. דישון, יפתח, מלכיה, רמת נפתלי.
רמות נפתלי, כן, נעדכן אם יהיה.
אני אומר שהיום כתבתי משהו קצר בפייסבוק, שאני מרחם על הפריזאים, כי אני הייתי שם בשלוש שווארמיות, גם לבנונית, גם
אלג'ירית. אני לא יודע מה לאכול.
מה, זה לא יאמן, הבן אדם ישראלי נוסע לצרפת, אוכל שווארמה, לא יאמן.
הוא מראשון, זה...
21 יום אתה מגיע לכם גם לשווארמה.
כן, גדול.
על הכיפה כתוכמן.
יאללה, בהצלחה לנציגות היום.
אחת משחק קודם, גם הפועל באר שבע צריכה לעבור.
בכיף, תודה.
תודה.
אבי נמני, ספורט אחת. נפל לנו מעקב, וואה, תראה איזה כמות שם של אישורים.
כן, למה זה קפץ ככה פתאום מארבע ל...
כנראה הכתבם נוסע.
וואו,
תראה. הכתבם נוסע ככה ממקום למקום ונעלם בין הערים, וגם בין הגבעות, אבל תשמע, זה בונה, כל הגליל.
כן, כפר סוד, להבות הבשן, נאות מרדכי, כל האזור שם.
נאות מרדכי.
להיכנס לחדר אטום.
אמיר, גם כן, שדה נחמיה. שמיר, כל החבר'ה האלה, אני מקווה שהם לא חדר אטום, לממד, כאילו למקלטים, משהו כזה. יש, שני, אין, מתקדמים. טוב, אנחנו מתקדמים הלאה, בואי קדמי אותנו הלאה במעלה הליינאפ. תקשיב, אני לא מצפה ממכבי לשום תוצאה אחרת, זולת. לא להפסיד, כדי אתה עולה עם טקו.
כן, אבל ראית את הקבוצה הקודמת, ראיתי אותה שבוע שעבר, הם לא ברמה של מכבי. מכבי עשו 2-0 והפסיקו לשחק. מכבי
2-0 והפסיקו לשחק, מה שהיו צריכים לתת 7 ולגמור את זה. אבל הם לא עשו את זה, אוקיי? הם לא עשו את זה.
אז היום הם ישלימו.
יאללה, אנחנו מתקדמים. רועי אייזנברג, מאמן נבחרת הנערות, הקדטיות. אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
סיימתם והפתעתם את, או הפתעתן, את אליפות אירופה במקום הרביעי, ואין, לא תגיעו למדליה אחרי שהפסדתם 56-72 לסרביות, אבל נבחרת ישראל תהיה באליפות עולם. אני לא זוכר מתי זה היה, תזכיר לי אתה, שבנות היו באליפות עולם.
אני חושב שזה פעם ראשונה, אתה צודק.
פעם ראשונה, הישג מדהים גם לך וגם לחניכות. מה העסקת מהעניין הזה?
קודם כל, אני יכול להגיד לך שבתוך עצמנו, אנחנו מהרגע הראשון דיברנו על לנסות לעשות משהו מעבר להישאר דרג, וככל שהתקדם הקמפיין, החל מהטורניר החנה שהגענו אליו יחד עם נבחרת הנוער, דרך אגב, פעם ראשונה שעשינו יחד עם נבחרת בנים, טורניר החנה נגד אותן יריבות.
שגם אין... גם הם עלו לאליפות העולם.
גם הם סיבור רביעי וגם הם לקחו את הטורניר. גם אנחנו וגם הם זכינו בטורניר באסטוניה. והרגשנו שיש משהו טוב. יש לנו גם שחקניות באיכות גבוהה, ובנוסף לזה יש לנו סוג של כוכבת, שוב פעם, עדיין אני לא אוהב להכתיר כוכבים בגיל הזה, אבל גל רביב הוכיחה שהיא באמת שחקנית שעתידה לפניה, וברגע שיש לך גם שחקנית אחת שהיא ברמות הכי גבוהות, אז אתה יודע שיש לך את האפשרות לנצח את המשחקים הנכונים, ולהתקדם רחוק. לא חשבנו שנגיע עד לחצי גמר אליפות אירופה, אבל בהחלט האמנו שנעלה ל-1-8.
תגיד רועי.
שאתה מדבר רגע שנייה, שאתה מדבר על גל רביב, שבאמת ראיתי שהיללו אותה גם באתרים, שלחו לי קטעים וחלק ראיתי לבד, היא תצא למשל לקולג' כדי להתמקצע יותר, להתקדם יותר?
קודם כל, היא כבר סגרה בקולג', היא הגיעה אלינו אחרי שנתיים ב-i-school.
כן, זאת אומרת שהיא כבר
חובה את ארצות הברית שנתיים.
כן.
היא נבחרה גם לאחת מהשחקניות המצטיינות שמה בטורניר וגאס, לפני שהיא הגיעה אלינו לקמפיין. זאת אומרת שהיא כבר מסמנים אותה כמשהו חם, ואני בטוח שגם במכללה שהיא תהיה כרגע, יהיה לה הרבה מאוד מכללות שירצו לחזר אחריה.
מה עם שאר הבנות? יש גם סיכוי שינסו מכללות?
יש עוד בנות שכבר אני יודע שסגורות במכללות, כמו לי טייכמן, שהיא כרגע הצעירה יותר, בשנתון היותר נמוך, שגם היא תיסע בעוד שנה למכללה. ויהיו, אני מניח שיהיו עוד בנות שיצאו למכללה בדרך. כרגע זה נהיה איזשהו טרנד, למרות שאני יכול להגיד לך שב... רוב השחקניות האלה שבעונה הקרובה הולכות להיות שחקניות ליגת העל, בקבוצות ליגת העל ולהיות משמעותיות בליגת העל, ואני חושב שזה הדרך הנכונה.
זה מה שרציתי לשאול, הבנות הנהדרות האלה משתלבות, כי אתה יודע, אם אני לוקח את זה לבנים, הם מתקשים מאוד לשחק בכדורסל הישראלי המצטיינים. הבנות שאתה מאמן, הן מצטיינות בליגה?
הם קודם כל, השנה הייתה רק שחקנית אחת שהגיעה מליגת העל, מאיה שרביט.
איך זה?
כל השאר שיחקו בליגות נמוכות, אני מסכים איתך, זה רובן עדיין היו במחזור היותר צעיר, ולא קיבלו את הצ'אנס, והיו צריכות לשחק באגודות שלהן שהיו רובן בליגה לאומית, אבל העונה הקרובה הרבה עשו הסבה לליגת העל, והם יהיו לדעתי שחקניות מרכזיות בליגת העל. בליגת העל דרך אגב נשים, הכמות של הזרים היא הרבה יותר קטנה מאשר בגברים, יש שתי זרות, ובוסמנית אחת ככה שזה מחייב אותך לשתף ולהחזיק סגל הרבה יותר עמוק של ישראליות, מה גם אתה יודע שההיצעה הוא יותר קטן בגברים, לדוגמה העניין של עליפות העולם שכרגע זה משהו שהאיגוד יצטרך להתמודד איתו, וזה צרה טובה בעיניי של להוסיף עוד נבחרת שנה הבאה של אנדר 19 גם בבנים גם בבנות. בבנים אני רואה איך הם מצליחים לעשות מחזור בפני עצמו, בבנות אנחנו נצטרך לחשוב פה איך לעשות את זה בצורה חכמה שלא תיפגע נבחרת הנערות ולא תיפגע נבחרת העתודה של האנדר 20.
תגיד, רואי, אני לא רוצה כחס וחלילה לקלקל את השמחה, היינו פה גם קופמן ואני עם עמוס פרישמן, וזה היה בדיוק יום אחרי התבוסה הגדולה לצרפת. אומר פרישמן, זה בכלל לא כוחות, השאלה היא, עזוב שצרפת הרבה הרבה יותר טובה, אבל התוצאה היא תוצאה נדירה, מה קרה שם?
אז ככה, קודם כל צרפת היו איתנו גם בבית המוקדם, ושם אני יכול להגיד לך שזה נגמר בפחות מחצי מהכמות, אבל היו כמה וכמה דברים שבסופו של דבר החלטנו תוך כדי משחק. ראינו שבמחצית אנחנו יורדים בפיגור של 20 נקודות ומעלה. אמרנו ננסה עוד דקה שתיים לראות אם אנחנו צריכים להוריד את זה מתחת ל-20. ואם לא, להתרכז ביום למחרת בפחות מ-24 שעות לנסות כן לקחת את המדליה. כי אני יכול להגיד לך שכרגע, גם אם היינו משחקים שבוע נגד הצרפתיות, לא היינו מנצחים אותם. הפערי רמות הם כרגע...
כן.
צרפת בכלל, הפער עמות בין...
אגב, גם הסרביות, גם הסרביות אנחנו לא יכולים לצלצל בהן.
לא, אבל תראה את ההבדלים.
הסרביות, אני יכול להגיד לך ששיחקנו איתם שקול לפחות 3 רבעים, ברבע האחרון נכון נפלנו מהרגליים, אבל ביום נתון אנחנו כן יכולים לנצח את הסרביות. זה לא קרה לצערי במשחק המכריע.
אסור להיות גרידים.
כרגע לבל מעל כל הנבחרות באירופה.
אנחנו לא יכולים להיות גרידים, הבאתם את הכרטיס לאליפות העולם, יותר ממה שציפיתי. רועי, עלה והצלח.
תמשיך להצליח, תודה.
תודה. אבי נמני, ספורט אחת, הפרשן במשחק של מכבי תל אביב נגד פוני בז', שידור ישיר ספורט אחת, 21:30. אהלן, אבי.
ערב טוב.
ערב טוב, משחק קודם ניצחו בליטה 2-1, היו חלשים, הובילו 2-0, הייתי בטוח אנחנו בדרך לשישייה שביעייה, אבל באמת, 70 דקות מכבי לא הייתה על הדשא.
מה שהיה חשוב במשחק הזה, אני מסכים שהיכולת הייתה לא טובה, אבל לפחות התוצאה הייתה טובה, אבל נשכח שמכבי מסתגל נגד קבוצה שבמקום האחרון בליגה הליטאית, ו... מכבי גם היום, אני חושב שסוג של משחק אימון טוב בשביל גם לתרגל דברים וגם, אתה יודע, לעשות אותה ממש טובה, זה משחק שמכבי יכולה לצאת ממנו עם 5-6-0, אם היא באמת תשחק כמו שהיא שחקה ב-10 דקות הראשונות, אז זה יכול ללכת לממש ממש קל, כי ראינו שיש פערי רמות מאוד מאוד גדולים בין מכבי תל אביב לפוניבז' שקבוצה ממש חלשה.
אבי, אני שמעתי את הפרשנות שלך, נגעת לא מעט בעבודה של מילסון וכולם מדברים על זה. השאלה שלי אליך, אתה יודע, השחקנים באים והולכים, האם מכבי תל אביב יכולה בעונה הקרובה באירופה, בליגה, בלי הקיצוני השמאלי הכי טוב בארץ, להיות קבוצה חזקה גם בלעדיו?
מכבי תל אביב תהיה קבוצה חזקה גם בלי מילסון, אבל אם היא לא תביא תחליף ראוי למילסון, היא תהיה בבעיה מאוד גדולה. אנחנו ראינו מה קרה למכבי תל אביב בשלוש שנים שהיא לא לקחה אליפות לפני מילסון, לא היה לה שחקן שהוא יוצא דופן כמו מילסון, מישהו שיש לו גם אלמנט של מהירות, גם של יציאה מהמקום, גם של טכניקה ברמה גבוהה, גם אחד על אחד נהדר, שחקן שעושה את כל השחקנים שמסביבו ליותר טובים, ושחקן שבליגה הישראלית הוא היה כמעט בלתי ניתן להצירה, זה הרבה שנים לא ראינו שחקן.
וליוס לא מחליף מספיק טוב בשבילו.
לא, אני חושב שלבוא ולהפיל תיק עכשיו כזה גדול על ליוס, שיהיה המחליף של מילסון, אני חושב שזה לא...
לא, אני אומר, זה הרכב הראשון.
אבל עד של ליוס ילמד את מכבי, יחליפו כמה חודשים. נכון, אתה צודק, אבי.
אל תשכחו שליוס גם ירד ליגה עם הפועל תל אביב, וזה לא הייתה עונה טובה בשבילו, לכן לבוא ולהפיל עליו תיק עכשיו ש...
לא, זה לא להפיל, לא...
אני לא רואה את הכיוון הזה.
תגיד, אבל עוד דבר מעניין שאנחנו רואים שלזטיץ' המאמן בשני המשחקים היום ובשבוע שעבר נותן עדיפות בעמדת החלוץ המרכזי לתורג'מן על זהבי. אז קודם כל, איך אתה רואה את זה שהכוכב הגדול של הקבוצה יבוא מהספסל, האם זה לא יכול לגרום לקצת בעיות בתוך הקבוצה עצמה בחדר הלבשה?
אני חושב
שלזטיץ'
הוא עדיין בשלבי ניסיונות. הוא עדיין לא מצא את הנוסחה הנכונה בקונספט הכל כך מוקדם של תחילת עונה, ואני די בטוח שזה הכל שלבי ניסיונות, כי אל תשכחו שהוא קיבל רק לפני שבוע את שחקני הנבחרת האולימפית, והוא עדיין לא מכיר אותם לעומק, הוא עדיין לא יודע במי יכול להשתמש, במי פחות, במי יותר, מי יכול לבנות, לכן אני חושב שהוא בשלבי ניסיונות. זה שהוא לא עולה כבר מרכב משחק שני עם רן זהבי, זה גם כן מראה על משהו, ובל נשכח שהוא גם החליף אותו בשני המשחקים הראשונים שהיו, לכן צריך לראות עוד תוך כדי תנועה. אני עדיין חושב שלאסית לא צריך לסלול את רן זהבי, אני חושב שזה שלב מאוד מוקדם של עונה, אני חושב שלרן כן יש מה לתרום למכבי תל אביב וכן לעזור, אבל אתה יודע, בא מאמן חדש, אתה יודע, יש לו את המחשבות שלו, את הראייה שלו, אני מעריך שהוא ישנה את דעתו עוד הרבה מאוד פעמים, עד שהוא ימצא את הנוסחה הנכונה שמתאימה למכבי תל אביב, וגם בל נשכח שאני חושב שלמכבי תל אביב יגיע שחקן טוב בקישור, שסוקו, אני מכיר אותו, הוא שחקן ממש ממש טוב, לדעתי הוא כן יתפוס מקום משמעותי בקישור של מכבי תל אביב, ואני גם חושב שמכבי תל אביב הולכת להתחזק בעוד שני שחקנים זרים, שגם כן יכולים אולי לשנות את הקבוצה, מישהו שאמור להיות במקום מילסון, ועוד שחקן כן בהגנה. אז במכבי תל אביב, אתה יודע, עוד תוספת של שלושה שחקנים, זה מאוד משמעותי.
אבי, שאלה כללית, לפני שאנחנו משחררים אותך, אוטוטוט, אנחנו לפני פתיחת הליגה, נראה לי שהליגה נחלשה, גם לעומת העונות האחרונות, שהיא הייתה חלשה באמת ביג טיים.
זה לא שנראה לך שהיא נחלשה, היא נחלשה מאוד לדעתי, אבל תיקחו בחשבון שהעברות הן עד ה-20-9, ויכול להיות שגם חלון העברות תהיה הערכה לקבוצות בגלל המצב, וקבוצות בסוף, אתה יודע, מתקשות להביא שחקנים, מה לעשות? צריך להגיד את האמת.
אבל אולי אין מאיפה.
זהו, זרים קצת קשה, אבי, אתה יודע.
לא, קשה להביא זרים, רון, בגלל הסיטואציה שמדינת ישראל נמצאת בה, זה די בעייתי, וקבוצות כרגע מתבססות על שחקנים ישראלים, בעיה שאין הרבה מאוד ישראלים שהם חופשיים, ולכן
יש לא מעט קבוצות שנמצאות בבעיות מאוד קשות, וכל זר שיהיה מוכן לבוא לפה...
אבל גם שחקנים, גם שחקנים שבאמת משתחררים כאשר הם בחוזה בשתי הקבוצות הגדולות, הקבוצות, שאר הקבוצות, בוא נאמר, 8 קבוצות מתוך ה-14 הן עניות מדי בשביל לשלם את את השכר שלהם.
רון, אני אסבר לך את האוזן עוד יותר עמוק. חוץ ממכבי ומכבי חיפה, אף קבוצה לא יכולה בליגת העל היום לשלם משכורות של הקבוצות, של השחקנים האלה.
אנחנו רואים את יונתן כהן וגולסה.
הם בדיוק לא יכולים.
בסכומים...
את המספרים האלה, רון, זה... המאבק הולך ונהיה מאבק דו-ראשי של מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
אז אבי, אני רוצה לשאול אותך באמת על הדו-ראשי הזה עוד שאלה אחת, משום שמכבי תל אביב בזמן הקרוב תשחק פעמיים בשבוע, מכבי חיפה הודחה מאירופה. שמע, לשחק כל שבוע משחק ליגה, זה שונה לגמרי שמכבי תל אביב כל שבוע יש לה באמצע אירופה. אתה רואה עדיפות למכבי חיפה בזכות זה?
אני בשלב הזה לא יכול לתת עדיפות למכבי חיפה בגלל סיבה אחת. מכבי חיפה לא התחזקה כפי שהייתה צריכה להתחזק, נכון לכרגע. ומכבי חיפה, אם היא תישאר בסגל השחקנים הזה, אז אני חושב שיהיה לה קשה מאוד להחזיר את העדיפות. תראה, מכבי חיפה, הנפילה שלה הגיעה, אף אחד לא שם לב לזה, היא הגיעה בחודש ינואר כאשר היא הייתה במקום הראשון, ושרי עזב אותה להולנד. שם הגיעה הנפילה שלה, תבינו, שרון שרי היה זר מדהים. עוד גם מבחינה מקצועית, גם מבחינה מנטלית, גם מבחינה מנהיגותית, שחקן של מניטה עם כל המשחקים החשובים על נותן גולים. חבר'ה, זה שחקן של חדר הלבשה. מהרגע שהוא עזב, בא הדאון הזה למכבי חיפה.
ואין תחליף לשחקן כזה, כן.
אין תחליף. מכבי חיפה, אם לא תביא מישהו שדומה ברמה, באיכות, לא משנה מה המחיר, חייבת להביא שחקן בלבל הזה, כי אחרת יהיה לה מאוד קשה, ואני מקווה מאוד שיהיה מאבק צמוד השנה.
אבי לימון, תודה.
תודה לכם, ביי.
אנחנו לעניין אחר. פסק דין תקדימי פורסם הבוקר, בית הדין העליון של איגוד הכדורסל, קבע בפסק דינו, אין למנוע מילדות לשחק בקבוצות של בנים, כאשר הן גרות באותו יישוב, ואין אפשרות אחרת, שום מסגרת, לקבוצות הבנים. כמובן שיש הסתייגויות, אם מדובר בדתיים, שכל ההורים וזה, מתנגדים, אבל איתנו על קו הטלפון עורכת הדין עדיה שיינוולד, שהיא הצגה את האותרות בעתירה מול איגוד הכדורסל, והיא עורכת דין במשרד קלעי רוזן ושות, או ושות. עדיה, ערב טוב.
ערב טוב.
בואי תגידי לי את ההתרשמות שלך מפסק הדין. אני אומר שוב, הוא כולל הוא מדהים, אבל הוא כולל הסתייגויות, אם מדובר ביישוב או בקבוצה שהשחקנים הקטינים הם דתיים ואורח חייהם או אמונתם לא מאפשרת לשחק עם בנות בגילאים של ילדות, יש כאן בעיה.
אז אני רגע, קודם כל, זה הישג חשוב, הישג חשוב למאבק בהדרת נשים בישראל. אנחנו הצלחנו להביא פה בעצם לשינוי בברירת המחדל, ואני אסביר למה. בעצם יש פה איזה שהן שתי סיטואציות, כמו שאמרת, יש סיטואציה ראשונה כשיש יישוב שאין בו קבוצה לבנות, ואז אין אלטרנטיבה לילדה שרוצה לשחק ביישוב, להשתלב ולשחק ביישוב. והסיטואציה השנייה זה שהילדה היא מספיק טובה בשביל לשחק יחד עם הבנים, שמבחינה ספורטיבית יש הצדקה לשתף אותה בקבוצה. ומה שנעשה פה זה בעצם שינוי של ברירת המחדל. עד עכשיו התקנון של איגוד הכדורסל, בכל מצב שקבוצה שמשתפת ילדה עלתה למגרש, בעצם אנחנו התחלנו ללוות את ההליך הזה אחרי המקרה של הילה ימין, ש... היא עלתה לשחק עם הקבוצה שלה ונדרשה לשבת על הספסל בגלל רצונות של הקבוצה השנייה. ופה האיגוד אומר אי אפשר יותר, השחקנית היא חלק אינטגרלי מהקבוצה, אי אפשר להפלות בין שחקנית לשחקניות.
לקבוצה יריבה אין לה זכות בכלל, אלא אם הקבוצה שבה נכללת את הילדה.
בעצם עד עכשיו ברירת המחדל הייתה ש... אם יש איזושהי בעיה, הילדה נדרשת לזוז הצידה. וברירת המחדל עכשיו השתנתה. אם יש איזושהי בעיה, מוצאים פתרון לפתור את הבעיה הזאת, אבל אי אפשר להושיב את הילדה על ספסל. זה לא יהיה הפתרון לבעיה, ואני חושבת שזה כן הישג חשוב, ואולי...
ההישג הוא הישג חשוב בקטע של הפסיקה. אני עכשיו מדבר על היישום, ואני מכיר קצת את הסקונה, את כל המאחרים למיניהם, שבמקרה שמדובר בקבוצה, שוב, לא כל היישובים גדולים, ואם יש יישובים קטנים, ולמישהו יש אינטרס לא לפגוע ברגשות דתיים, למרות שמדובר בילדות, כן? זה לא נערות ולא נוער.
נכון, מדברים פה על ילדים, שאין ביניהם שוני רלוונטי.
ברור, אין עדיין פה, אין עדיין גיל התבגרות ודברים כאלה. אז באיזשהו מקום אני עוד צופה קשיים.
מה שפסק דין אמר, זה הורה לאיגוד לתקן את התקנון שלו. אומר, המצב הנוכחי לא יכול להמשך, צריך לתקן את זה, ונתנו לו 90 ימים לתקן את התקנון מחדש, ולשנות בהתאם לסטנדרטים שפסק הדין קבע. אנחנו כמובן נעקוב אחרי זה ונוודא שהשינוי באמת תואם לסטנדרטים שנקבעו בפסק הדין. עכשיו אני רוצה להגיד שגם אם יש איזשהו ילד שיש לו בעיה, האיגוד לא מתנער מהילד הזה, האיגוד ימצא פתרון. הפתרון לא יהיה פשוט להדיר את הילדה מהמשחק. הילדה תישאר חלק אינטגרלי מהקבוצה, ולא תידרש לשבת על...
עד איזה גיל? עד איזה גיל? עד איזה גיל?
היום הוא ליגות הילדים והקצל, זה עד גיל 14.
עד גיל 14, זאת אומרת שהיא מגיעה למה שנקרא לליגת נערות, שהיא בת 15, שם אין ברירה, היא חייבת לשחק בקבוצת בנות והבנים בנים.
נכון, כרגע בעצם האפשרות נועדה בשביל לאפשר לילדה להשתפר, וגם כי לאיגוד יש מחויבות לספורט נשים, כלומר... חלק מהמחויבות של האיגוד לפי חוק הספורט זה לעודד השתתפות שווה של נשים בספורט. עושים את זה חלק מהעניין בילדות, בעצם רוב האנשים שמשחקים משחקים מהסוג הזה ומגיעים לרמה מקצועית, התחילו לשחק בתור ילדים, ואנחנו רואים את החשיבות שיש לספורט וההשפעה של ספורט על מנהיגות והתפתחות אישית, ולכן גם החשיבות להכניס את זה מילדות.
אני מקווה גם שזה ימריץ את האיגוד, באמצעות החלוקה הפוליטית שלו, הפועל, מכבי, אליצור, אסה זה מת כבר, באמת ליזום הקמת קבוצות לילדות, אוקיי? באמת, אם יבואו ויגידו 14, 13 זה מאוחר, יביאו כל מיני חוות דעת, הרי אני מכיר את העיד עלך, תבינה, תמיד יש להם חוות דעת, והמקצוע הכי נפוץ אצלנו, בהתפוצצות אוכלוסין, אל תקחי את זה אישית, זה להיות פינגווין, יחסית פר קפיטה, אז עורכי דין קיימים בכל מקום, ואני לא רואה בזה שוב, אני לא רוצה שתחשבי שאני נגד, אני ממש בעד, אבל אני עושה את זה 40 שנה, אני מכיר את המחריי בספורט.
זה כן חשוב לשנות את התקנון, התקנון בעצם הוא המספר...
כן, אבל תקנון, את יודעת, תקנון...
הוא אפשר את האפליה, האפליה הייתה ממוסדת, ברגע שהתקנון עכשיו, שונה זה כבר יפתח פתח, באמת לשילוב, כמו שאתה אומר, בחיי המעשה, בפרקטיקה, נראה יותר קבוצות של...
שיקימו של עוד קבוצות, אנחנו רוצים שיהיו עוד קבוצות, קודם כל, כדורסל הוא ענף הגדול בארץ.
לראות יותר ילדות במגרשים, אני מזכירה.
יפה, גם לראות יותר ילדות, כי בסך כל אחוז הנשים, נערות וילדות, הוא בערך 10% מאיגוד הכדורסל. וזה לא צד... מה זה? אני מכיר את הכמות, נכון שיש הכי הרבה נשים בענפי כדור בכדורסל, ואולי בכלל בספורט, אבל אפשר הרבה יותר, אפשר הרבה יותר, אם באמת מפיצים נכון את המשחק ומעודדים בנות ללכת לחוגים בהתחלה, ואז להגיע לקצל, חייבים לעשות את זה.
אבל חלק מזה זה גם קשור להקצת המשאבים. גם הקצת המשאבים של הקבוצות צריכה להיות שווה.
על זה כבר יש פסק דין של העליון עם עמותת לכם.
אני צריכה להקים קבוצת בנות, קצת דומה לטייטל 9 בארצות הברית. כלומר, מבחינת המשאבים מיושבים, זה כבר יעודד הרבה יותר הקמה של קבוצות גם לבנות, וגם השתתפות של נשים וילדות ונערות בענף.
כן, את צודקת, ואני מקווה באמת שיהיה יישום מהיר. ובאמת יופי של פסק דין של בית הדין העליון של איגוד הכדורסל, ואני מקווה שבאמת יהיה יישום ולבנות.
אנחנו נמשיך לעקוב לראות איך
אני פה, אני פה להפרות, אני חי מהפרות. אני חי מהפרות, אני תמיד פה.
אני מקווה שלא ניתקל בעוד מקרים כאלה של הדרת ילדות מהמשחקים וילדים בכלל, אבל אני גם רוצה להגיד
שברגע שתהיה תקנה,
כשמקרים כאלה קורים יש כתובת.
נכון.
יש מי שנאבק למגר את התופעה הזאת, יש כתובת, יש
כתובים
לדרך, עמותת ישראל חופשית מלווה את ההליך הזה כבר 3 שנים, אנחנו מלווים אותו בזווית המשפטית במשרד, יש כתובת ויש גם הצלחות, כלומר, מי שמוכן כמו משפחת ימין לקחת את המקרה הזה עד הסוף ולא לוותר, והיו מאמורות בדרך. אנחנו בסבב הראשון בבית הדין של איגוד הכדורסל הפסדנו, הלכנו למחוזי בתל אביב, חזרנו, היו מאמורות בדרך, ואנחנו לא פוחדים מדרך ארוכה כדי...
יפה, אבל אני רק אומר, ברגע שתהיה, ברגע שזה יהיה תקנה בתקנון איגוד הכדורסל, אז גם יהיה מה שנקרא תקנת עונשין, מי שלא עושה את זה, כן?
נכון.
ואז אז אנחנו, אז תוכלי להתקשר כל פעם, להגיד לי, תשמע, פה יהיה שם וכאלה, אני אוהב כאלה. אני חי מזה. עדיה, תודה רבה לך.
תודה לך.
שמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט. לאן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים.
יורים?
קודם היה לנו, אתה יודע, קצת פה באזור, אבל רגיל, בסדר, התאזלנו.
כן.
פעלה, אני מתעודד שאני שומע את אלבז, אנחנו רואים פה כל האזור, והוא אומר בקטנה, מה, אתה נכנס למקלט, איפה אתה הולך?
ממד, אבל אתה יודע, כרגע, זה יותר מדי, אתה יודע, היה לנו סוף שבוע שעבר, ו... בתחילת שבוע היה לנו גם באזור, אבל אתה יודע, גם אם יש לנו, אתה רואה בחדשות מלכיה וכל זה, מבואות חרמון, כל האזורים האלה, אז אנחנו שומעים את הפיצוצים. בערבים עכשיו לאחרונה, אז התחילו לעשות לנו קצת מירון, אביבים, מירון, זה כבר יותר קרוב.
אלף אלפי הבדלות, שמעון, אנחנו מדברים על מכבי חיפה, תשמע, אתה רואה את הידיעות שיוצאות מהקבוצה בשבוע, שבועיים האחרונים, ולך אני יכול להגיד את זה, כי אנחנו מדברים איתך המון על מכבי חיפה, אני לא מאמין שאם היינו מדברים לפני חודש, חודשיים, אתה ואני עם ברק בחר, שבוע לפני הליגה, הוא היה חושב שהוא נמצא במצב הזה, שזה הסגל שלו, ואלה הבעיות בתוך הסגל שלו.
אני יותר ממסכים איתך, אם אנחנו חוזרים אחורה שלושה חודשים, אולי לרגע החתמה של ברק בחר, אז אני בטוח שהוא לא האמין ששבוע ימים לפתיחת העונה הוא עם שני זרים בסגל וחסרים עוד ארבעה זרים, ובטח שמצבת הישראלים שלו לא תהיה עם איתן אזולאי, הרכש אולי הכי משמעותי של מכבי חיפה עונה. לא ככה הוא טיפה פילל וקיבה שככה תראה מכבי חיפה, אבל המלחמה הזו מבחינת הכדורגל שלנו שינתה הרבה. זרים לא רוצים להגיע, חוששים מאוד מהמצב. זרים ששיחקו פה רוצים לעזוב, לא רוצים להישאר. ומכבי חיפה, באמת אפשר להגיד אולי הקבוצה עם הכי הרבה צרות היום בליגת העל.
אני חושב שהבעיה היא שעזבו לא מעט שחקנים טובים, ממש טובים, שעשו אליפויות, ולא היה מי שיחשוב... קדימה, זאת אומרת, הנה, אז עכשיו הזכרת את איתן אזולאי, אז עכשיו כאילו הוא בא על חשבון אבו פני שכבר עזב, אין מחליף לנטה לוי, להצילי, לחלילי, עכשיו אם קורנו יעזוב, אז אין תחליף לעמדת המגן השמאלי.
נכון, אין להם מגן שמאלי טבעי, אתה יודע, פתאום יש משחק בשבת מול מכבי נתניה שנראית נהדר, ופתאום חושבים שאולי שון גולדברג יהיה מגן שמאלי, ואתה יודע, מנסים לעשות טלטורים כאלה, ושון גולדברג, אתה יודע שהוא מהבלמים היותר טובים שיש בליגה, אז מכבי חיפה חוששת שהיא תהיה יותר חצופה אחורנית, ויש לברק בחר הרבה מאוד בעיות עם הסגל הנוכחי, ועם באמת החוסרים הרבים שיש לו בסגל.
ועם כל זה הם פנו היום לשחקן של דינמו זגרב, שמו לדריו שפיקיץ', שחקן כנף, מה אתה יודע על זה, אם יש התקדמות בכלל?
מבחינת מכבי חיפה לא אומרים שפנו רשמית, אתה יודע, אבל אני יכול להגיד לך שמבחינת מכבי חיפה הם אומרים שמציעים להם לא מהשחקנים. כרגע אין מסע ומתן רשמי עם השחקן, זה לפחות לפי מכבי חיפה, אבל הם מדגישים שמבחינת ינקה לשחר, הוא שם תקציב גבוה מאוד להחתמת מספר שחקנים זרים, יש למכבי חיפה מקום לארבעה זרים. אני מעריך שמכבי חיפה שמה לעצמה למטרה בשבוע הקרוב לצרף שני זרים איכותיים, ואז ככה לפחות להתחיל את הליגה.
ושימיץ' שכבר היה בדרך החוצה חוזר למכבי חיפה. עכשיו תסביר לי אתה, למה לוותר? אם אין לך בלם גדול בסגל, יש לך רק את סק וגולדברג, אז למה לוותר על בלם שברוב המשחקים היה כן טוב?
נכון, אתה צודק באלף אחוז. קודם כל, אתה יודע, מבחינת מכבי חיפה, התכנונים בתחילת העונה, בתחילת הפגרה והתכנונים עכשיו הם שונים לגמרי. נכון שבהתחלה מבחינת מכבי חיפה לא תכננה ולא בנתה על שימית, ומבחינת בחר אז היה לו טוב אם הוא היה מוצא קבוצה ובאמת עוזב מרצונו וככה מפנה את המקום לזר, אבל עכשיו ברק בחר מבין שזה הולך עוד יותר קשה ואין זרים, והזרים לא רוצים להגיע לפה, אז במצב הנוכחי כבר עדיף למכבי חיפה את שימיץ כבלם לצידו של סק, ואז שון גולדברג יוכל לשחק אולי בתור מגן שמאלי.
נכון.
כי מכבי חיפה לא מוצאת כרגע אופציות כאלה. אז כרגע שימיץ חוזר, אבל אתה יודע, שאני אומר כרגע בכדורגל הכל נזיל, הכל זמני, יכול להיות שבאמת ברק בחר פתאום ימצא איזשהו בלם זר, ואז מכבי חיפה תוכל לוותר על שימיץ, אבל כרגע הוא אמור לחזור.
אני רוצה רק עוד שאלה, קופמן, על הפועל חיפה, אתה יודע ש... ברגע שקבוצה שבוע לפני פתיחת הליגה, יש יותר מדי ידיעות סביב הבעלים, הוא לא רוצה למכור יואב קאץ, עכשיו פתאום הם מערבבים אותנו עם הספונסרים של המועדון, ובתוך כל זה, רוני לוי בכל מקום אומר, אשכרה אין לי קבוצה מספיק טובה כמו בעונה שעברה, תשמע, אנחנו, אם לא יש שינוי גדול, בסוף זה ייפול עתיק על רוני לוי.
קודם כל, בוא נעשה סדר, אמרת בהתחלה משפט מאוד מאוד נכון, כל הסיפורים האלה שרב קץ רוצה למכור, אני לא קונה אותם.
גם אני לא.
מבטי. אלא אם כן, אתה יודע, תבוא לו איזו הצעה שהוא לא יוכל להגיד לה לא, אבל הסכומים האלה שאנחנו שומעים, 3, 4, 5 מיליון, זה לא משהו שיגום לרב קץ למכור את הקבוצה, זו דעתי בכל אופן. נכון שיש הצעות, ראיתי גם הצעות גם מקופל, גם נותן חסות לקבוצה, מבחינת הפועל חיפה זה לא משהו שעושה טוב, לא נותן שקט למועדון, לא נותן שקט לרוני לוי. רוני לוי, אמנם אנחנו לא שומעים אותו, ואנחנו רואים שהוא מנסה באמת לעבוד ובאמת להתרכז בלבנות את הקבוצה, שעדיין באמת מבחינתו הוא עוד לא אמר את המילה האחרונה, הוא עדיין רוצה לחזק אותה, אבל כל הדיבורים האלה סביב העתיד של הפועל חיפה לא עושה טוב בכלל לשחקנים, שיש שם באמת, אתה יודע, עכשיו איזשהו באמת חוסר ודאות אצל כולם.
קופמן, אתה ראיינת אותו, ששאלת אותו את השאלה המרכזית.
הוא לא רוצה. הוא לא רוצה.
הוא לא, הוא התחיל לענות לך סביב סביב.
הוא לא רוצה.
הוא לא אמר לך לא לא ולא כן, אני שמעתי את הרעיון.
הוא אמר שהוא רוצה לבדוק את ההיתכנות הכספית שלה. תקשיב, היתכנות כספית בודק, אני יודע מה, מוסד פיננסי, שחייב לעמוד לפי רגולציה. פה אתה מוכר, אתה לא בודק יותר כלום, קיבלת כסף, אתה הולך צ'ורטי בוזנאי.
לא, הוא מתכוון לזה שבשנים הבאות אותו בן אדם ישקיע כמוהו.
באמת, אולי אתה רוצה גם בשביל איך לישון באותה שעה.
אבל זה מה שהוא אמר.
זה מה שהוא אמר, אז הוא לא מוכר.
הוא לא מוכר.
הלאה. אין בעז, המון תודה.
תודה, שימון, שיהיה שקט אצלכם.
אנחנו מתקדמים. אנחנו עכשיו עם עמית שיינר, דנדקר, היא יושבת ראש איגוד הקשתות. שלום לחמית, ערב טוב.
אהלן רון, ערב טוב.
ייצוג באולימפיאדה באמצעות הקשת רועי דרור ומיכאל המשה. הם ייצגו אותנו במשחקים האולימפיים. לרועי לא הלך, הוא הודח בסיבוב הנוקאוט. מיכאל המשה הודחה בשמינית הגמר. איך את מנתחת באמת את ההשתתפות של הקשתים שלנו, כי לנו אין מושג?
אז ככה, אנחנו חזרנו באמת בתחושות מעורבות, מצד אחד רצינו והאמנו ביכולות של רועי ושל מיכאלה להגיע גבוה יותר. אנחנו ציפינו, האמנו בזה, אבל מצד שני חזרנו באמת עם גאווה גדולה, יצאנו עם קשת וקשתית לפריז אחרי שאיתי שני יצג אותנו בטוקיו, והוכחנו קודם כל שאנחנו, איתי לא היה הבלחה רגעית, אנחנו עובדים ב...
אגב, איתי, אם אני זוכר נכון, דורג במקום ה-16 בטוקיו.
הוא סיים במקום, הוא סיים בשמינית גמר, הוא היה, שוב, יש פה שני, אני אגיד רגע שנייה על איך זה עובד. מקצה הדירוג הוא המקצה שקובע מול מי אתה מתחרה בשלבי הנוקאוט. איתי התחיל, הגיע במקצה הדירוג במקום ה-60, והוא הגיע בסוף לשמינית גמר. זאת אומרת, בקשתות הכל יכול לקרות. בפריז באמת, מיכאלה סיימה במקום גבוה בדירוג, סיימה במקום 18 מתוך 64, ורועי סיים במקום ה-42, אבל שניהם בעצם עלו לשלבי הנוקאוט. הם לא הגיעו, אנחנו קיווינו שהם הגיעו רחוק יותר, אבל הם...
כמה רחוק?
בקשתות הכל יכול להיות. כשאתה מגיע לשלבי הנוקאוט, באמת, שוב, איתי לא ציפו ממנו והוא הגיע לשמינית גמר. הכל אפשרי ברגע שאתה מתחיל את התחרות, אבל שוב, אנחנו נבחרת מאוד מאוד צעירה. הנבחרת ישראל עם הנבחרות הצעירות ביותר, רועי בן 19, מיכאלה בת 20, מיכאלה זה סיפור מיוחד בפני עצמו, כי היא הורה שנתיים, אבל...
ראיתי במשחקים האולימפיים, זה אמריקאי אחד שיצא עם איזה 4 מדליות זהב, ובכלל קבוצתי, וראיתי חבר'ה בגילי כזה, שמנמנים, מיד, את יודעת, עם יד מפלדה, היד האוחזת מפלדה, אנחנו יכולים יום אחד להגיע לשם?
קודם כל כן, אנחנו לגמרי מאמינים בזה, בקשתות הגילאים הם גילאים מאוחרים יותר עם מה שאנחנו רואים בענפים אחרים, גיל ממוצע למדליה בקשתות הוא אזור ה-25, הקשתים שלקחו עכשיו את הזהב בגברים היו 31-35, החבר'ה שלנו מאוד מאוד צעירים, רועי בן 19, מיקאלה בת 20, זה משחקים ראשונים שלהם, אנחנו צופים להם באמת דרך ארוכה, אני חושבת שמה שבעיקר משמעותי זה שהאיגוד דבר שינוי מאוד משמעותי, ואנחנו ב-2018 כתבנו תוכנית שהיא תוכנית עשור, היעד שלה היה לוס אנג'לס 2028, אז למעשה ההגעה לטוקיו וההגעה לפריז זו הקדמה של התוכנית המלאה.
עמית, אני חייב לשאול אותך על העניין הזה, את יודעת רוב הילדים, כולנו יודעים, ילדים שאחרי בית ספר וזה רוצים לרצים, שחקים כדורגל, הם הרוב, ויש כדורסל, כדוריד, את יודעת, צחייה, ענפים שילדים הולכים. מי מגיע לקשתות? מאיפה זה בא? זה בא מבית, ממה? הרי זה לא ספורט שאני מפקיע גול ושמח. תסבירי לנו מי מגיע לקשתות.
מיכאלה הגיע מענף אחר, מכדוריד.
כן?
לא, מיכאלה הייתה מתאמנות אומנותית, אבל קודם כל זו שאלה מצוינת. העניין הוא שקודם כל קשתות זה גיל שמתחילים בו יחסית מאוחר. גיל ההתחלה בקשתות הוא אזור ה-12, רועי דרור בגיל 14. זה לא כמו רוב ענפי הספורט שאתה מתחיל בגיל 4, 5, 6, אחרת הסיכוי שלך להגיע גבוה הוא קטן יותר. העניין הוא באמת שמועדונים, יש לנו כיום מועדונים באמת בכל הארץ, לא בכל הארץ, ביותר ממה שהיה בעבר, אבל באמת אין...
זאת אומרת מועדונים, כמה פעילים כולל ילדים?
יש לנו 500, כ-500 ספורטאים רשומים, מתוכם 240 בערך פעילים.
אתם יכולים, אבל למעשה אתם לא צריכים תשתית, אתם לוקחים את המטרה והולכים איתה לפארק, נכון? אתם לא צריכים אצטדיון
מיוחד. לא, זה קצת יותר מורכב, אנחנו צריכים שיהיה מקום שעוצר את החצים. אם אנחנו רוצים להגיע בעצם למרחק אולימפי, זה אומר שצריך להיות 70 מטר ירי, אז זה קצת יותר אזור ה-100 מטר של מגרש.
מי נותן לכם אבל מגרש?
פה מתחילה הבעיה, הבעיה שלנו באמת היא בעיה של מתקנים. יותר קל בארץ.
אבל אני שואל לגבי, אני שואל ברצינות, לא על מנת להקנית. כאשר יש לך למשל את הספורטק או את הפארק הלאומי ברמת גן, אני מדבר על הסביבת מחייה שלי, בגבעתיים את לא מוצאת אפילו מטר, לא שבעים, לא רק שבעים. אבל במקומות האלה, יש לך באמת את השטח המתאים לקיים אימונים ותחרויות?
אז זאת הבעיה המרכזית של הקשתות, זה באמת למצוא מתקנים. יש ערים גדולות, חיפה, אין לנו אף מועדון, תל אביב המועדון, יש לנו מועדון בהרצליה, גבעתיים יש מועדון קטנטן.
איפה יש מועדון? איפה מתאמנים?
יש מועדון קטן בגבעתיים.
אבל איפה התחרות שלו? איפה יש 100 מטר?
אז הם לא מתחרים שם, הם חוברים למועדונים אחרים, וזה באמת העניין. מפה אם אני יכולה לצאת בקריאה לראשי ערים, אז...
חבל לך על הזמן, יש להם בעיות עם הכדורגל, כדורסל.
לא, אבל היא אומרת שפונים לראשי ערים, זה לא להקצות מגרש כדורגל, זה שונה לגמרי, מגרש כדורגל זה בעייתי.
היא צריכה
100 מטר ומקום שיעצור את החיצים, זה מה שהיא אמרה, לא אצטדיון. היא לא צריכה אצטדיון.
איפה יש 100 מטר פנוי בערים האלה?
בספורטק!
אני רוצה רגע להגיד משהו. רון, אני רוצה להתייחס לשאלה לגבי מי מגיע לקשתות, אני חושבת שזה משהו משמעותי. אתם צודקים שהרבה פעמים ילדים או נוער שלא ימצאו את עצמם מגיעים לספורט שגרתי, לכדורגל, לג'ודו, יגיעו לקשתות. אני חושבת שבמקום הזה הקשתות היא ענף נפלא, כי הוא באמת גם מתחבר לכל הגילאים וגם לחבר'ה שספורט, כדור או משהו שהוא היותר שגרתי, הם לא מתחברים אליו. אז במקום הזה זה פתרון נפלא, אנחנו התחלנו לעבוד גם עם כפרי נוער, מתוך המקום הזה, גם כי יש להם מגרשים, וגם כי יש הרבה חבר'ה שבאמת לא מוצאים את עצמם בענפים אחרים. הקשתות היא באמת ענף מיוחד באופן הזה. אז אנחנו כן בשאיפה להגדיל אותו, להגדיל את בסיס הפירמידה, אנחנו רוצים להגיע ליותר ילדים שיבואו להתנסות בקשתות. יש לנו מועדונים...
מה החלוקה המגדרית בענף בין נשים גברים, בנות בנים?
שאלה מצוינת, כשאנחנו ראינו שנה שעברה, היינו בכללי, היה לנו 30% נשים בכל החבר'ה הרשומים באיגוד, אבל כשאנחנו מגיעים לגיל ההישגי, אנחנו על כמעט 50%. 47%, שזה מטורף לענפי ספורט.
יש בזה ספורטאי מצטיין? יש לכם תקנים, ספורטאי מצטיין?
יש לנו חבר'ה שכן, שעושים השירות הצבאי שלהם כספורטאים מצטיינים. רוב הנבחרת שלנו היום זה חבר'ה שאת השירות עושים באמת כספורטאי פעיל או ספורטאי מצטיין. אז כמובן, יש לנו את כל הנושא ההישגי.
הם צלפים בצבא, הם צלפים בצבא.
איזה צלפים, לא לוחמים.
לא, הם מראש מגיעים כספורטאים, אבל אני כן חייבת לציין את זה.
צלף, צריך להיות צלף, כמו בחץ...
בוא'נה, אתה באמת קבוק.
מה לעשות?
אבל אני כן אגיד לך משהו על...
הוא לא לוחם.
אני יודע, בסדר, שנייה.
לא, אבל אני כן רוצה להגיד לך משהו על הצלפים. הקשתות היא באמת ענף שמעבר לתחום ההישגי, יש לו המון המון ורסיות. יש תבוני קשתות ויש קשתות מסורתית, והחיבור עומק בכל גיל. אנחנו בתשעת החודשים האחרונים, אני מגיעה עם מדריכים מתנדבים למחלקת השיקום בשיבה, ששם אנחנו מקיימים פעילות קשתות לפצועים, רובם לוחמים, רובם קטועים, ויש הרבה צלפים.
יש גם קשתים פרלימפיים.
אז זהו, שאנחנו בונים כרגע את הענף הפרלימפי, אנחנו גם יודעים שהמלחמה לצערנו תשנה את פני הספורט הפרלימפי, אבל אני רוצה להגיד לך שהחבר'ה הצלפים שהיו בצבא ושמגיעים לראות אצלנו בשיבה, זה פשוט מדהים. הירי מחזיר שם את תחושת השליטה, את האמונה ביכולת.
אתה רואה שאני לא שאלתי אותה סתם על צלפים?
לא, לא, זו שאלה מצוינת.
אני אגיד לך למה.
פרימו.
לא התכוונתי בן אדם שעכשיו נלחם בעזה, ילך לתחרות.
איפה רוצה שיהיה צולל?
תקשיב, אני הייתי...
מה, שיזרוק דארץ בבר? תקשיב,
אני הייתי חייל מאוד בעייתי בהנדסה קרבית, הייתי בגוש עציון. יצאנו פעם אחת למטווח לילה, והיינו כל הכיתת זה, ואז הוא שאל, מי זה מספר 7? אז אני צועק לו, אני, מי זה אני? אני אומר לו, פרימו, הוא אומר לי, לא יכול להיות, הכל בפנים. אתה מבין?
היית צלף.
לא, הייתי צריך להיות קרבי בשביל זה, והנה, נתן לך תשובה שצלפים, נכנס להם יותר טוב.
מה שהיא לא יודעת, אבל אני יודע, שאתה כמעט הסורים לקחו אותך בשבי, מלחמת
לבנון. נכון, זה נכון, בגלל שאתה הייתי.
כן, בגלל
שאתה רשאיה.
כן, אבל בכל מקרה, כמה תחרויות יש בארץ, כמה בחול? מה הגודל הנבחרת?
הנבחרת שלנו מונה היום 29 קשתים, שזה בעצם בשלושה סגלים. יש לנו סגל על, סגל נוער וסגל פיתוח. תחרויות ארציות מתקיימות לאורך כל השנה, גם תחרויות ארציות וגם תחרויות ליגה. תחרויות בינלאומיות, אנחנו יוצאים, משתדלים להוציא את החבר'ה כמה שיותר. ההישגים שלנו בתקופה של ה... של 4 שנים של בין טוקיו לפריז, באמת הם הגיעו להישגים בינלאומיים מאוד מאוד גבוהים.
יש כאלה מקומות, יש כאלה מקומות אקזוטיים כמו לקליעה ברובים, תיאת פיג'י וכל מיני כאלה, ליד הקוטב, תיאת הכל מה זה, כל האתרים שלהם, זה באמת, גם מישה, מישה זילברמן, גם כל תחרות שלו זה מסגרת, הוא שליח מסע אחר.
לא, לא, אז אנחנו...
סופנים.
לא, אז אנחנו אירופה, אסיה, ארצות הברית, אבל הם באמת מגיעים להישגים נפלאים. אנחנו באמת בתקופה מאוד מאוד טובה מבחינת הישגים בינלאומיים של החבר'ה, ושוב, הם חבר'ה מאוד מאוד צעירים. לרוב התחרויות הבינלאומיות שאנחנו מגיעים, אנחנו מהנבחרות הכי צעירות.
בסדר, אוקיי, אני אומר לך נזדקן ונהיה גדולים.
באמת, כן, כן.
גם בר כוכבה היה יותר מבוגר.
כן, תשמע, עמית הטריפה אותי, מאחר שלא צריך כושר גופני, ואין לזה גיל, אני הולך.
אני הולך. קודם כל, אתם מזמנים אלינו.
אני הולך. אני הולך.
זה בית הלאומי שלנו.
עמית, הוא יושב פה וצוחק. אם אני הולך, עוד 4 שנים אני מביא לך לפה לרדיו זהב. בלוס אנג'לס.
אתה הולך. כמה זמן זה אימון? תצטרך להפחיד אותו.
מה זה, אבל זה לא כושר גופני.
אלא איך אתה יודע?
לא, לא, זה לא מדויק. כדי להיות...
זה לא קלפים.
אנחנו החבר'ה בכושר מאוד גבוה, הם צריכים פה, הם צריכים סיבולת. מעבר לעובדה שזה ללכת 70 מטר רק לשלוף את החצים כל פעם. כושר גופני גבוה, הקשת שוקלת לא מעט, המתיחה שלה היא מתיחה.
כמה אגב שוקלת הקשת? הנה עניינת אותי. כמה שוקלת הקשת?
זה תלוי. חברי הנבחרת, זה מעבר למשקל של הקשת עצמה שעליה מוסיפים מייצבים וכוונות, גם המתיחה עצמה היא מתיחה מאוד גבוהה. רוב החבר'ה יורים עם 45 פאונד פלוס מינוס, זה אומר שזה הפאונד שאתה עומד איתו במתיחה.
20 קילו בערך.
כן.
אתה יכול להחזיק 20 קילו מיזוז.
רגע, אחרי דקה שיניתי דעתי. 70 מטר ללכת ולסחוב 20 קילוגרם, תודה רבה, אני יושב ליד קופמן.
יפה, אני רק מקווה שבאמת, תגידי, שאלה אחרונה כמובן, הרי כולנו יהודים פה על הקו, אפשר להתפרנס מזה?
מורכב. כמו הספורט הישראלי באופן עקרוני, לא פשוט להתפרנס רק מקשתות, בטח אין לנו הרבה מאמנים שזה העיסוק המרכזי שלהם.
אבל אין לכם גרנד פרי, תדעת, גרנד סלאם שמקבלים פרסים כספיים וכאלה?
יש, אבל לא המון. לא המון. שוב, החבר'ה שעושים את זה כרגע בצורה מקצוענית, זה חבר'ה שהם צעירים. להגיד לך שאפשר אחר כך באמת לחיות מזה ולהתפרנס מזה, זה יותר מורכב.
בואי נגיד שעשרה... בואי נגיד שעשרה קשתים טובים מרוויחים כמו שחקן כדורגל ישראלי אחד בינוני. נכון, רוני?
מה פתאום?
מה פתאום?
שני השחקנים, שני הקשתים האלה שהיו עכשיו, אז הם קיבלו מלגות...
לא מלגות, אני מדבר חודשי שאלת אותה.
כן, מלגות חודשיות, אבל השאר לא, השאר רעבים ללחם.
זה מורכב.
מורכב, אז הם רעבים לבשר.
שנמצא במסגרת תקציבית מאוד מצומצמת, ואנחנו באמת עושים את כל הפעילות בתוך זה.
כן.
אבל אנחנו נעזרים במה שאפשר, הוועד האולימפי באמת, אחרי שנכנסנו...
האמת שראיתי, זה ספורט שנורא מתאים, נורא מתאים לישראלים, כי זה סטטי ואפשר להיות שמנמן, כל הדברים האלה, את מבינה, זה לא...
זה לא בדיוק ככה.
למה, אי אפשר לדפוק... אי אפשר לדפוק מנת שוארמה לפני האימון?
אפשר בטח, מה? עם לי אפילו.
אפשר אבל יהיה לכם כבד, זה האימון ארוך.
הבנתי.
על הכיפק.
שמי, הרבה זמן לא נהניתי מהסבר כזה על מקצוע שאני לא מכיר, באמת.
אתם באמת מוזמנים להתנסות אצלנו.
שהיה, אני לא יודע אם את זוכרת, אבל היה גם קשתות ב-1996 באטלנטה. והייתי שם, הלכתי למטווח הזה. באתי כמובן עם, תדעת, עם... עם קצת בירות, להעביר את הזמן, כי זה היה ממש באמצע שדה כזה, את יודעת, העמידו את הלוחות מטרה וכאלה, והייתי מבסוט, חלס, היה יופי, באמת, רולינג רק, יופי של בירה, על הכיפק.
הצלחה, עמית.
עמית, תצליחו, ואנחנו נסייע כמה שאפשר, תודה רבה לך.
תודה גדולה גדולה, ערב טוב.
הפועל תל אביב ביתרון 1-0 על הפועל ראשון לציון, בחצי גמר גביע טוטו בליגה הלאומית, אנחנו עכשיו עם שחייה. דניס לוקטב, שחיין בנבחרת ישראל, משחקים אולימפיים שניים, פעם שנייה. אהלן דניס, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, מה קורה?
בסדר, יצאנו, אני אומר יצאנו כי הלכתם לייצג אותנו, נבחרת שחייה באמת מדהימה באיכותה לפריז. אתה הגעת לחצי גמר ב-200 חופשי, היית גם עם הנבחרת, בנבחרת השליחים, עליתם לחצי הגמר. שאני רואה
נכון,
באמת...
נכון, עלינו, בשליחים היינו בגמר. כן.
בשליח, כן, אבל אני, שאני באמת רואה את ה... וראיתי כל תחרויות השחייה, הרמה היא פשוט בשפיץ. אבל אחרי השערוריה שהייתה עם נסטיה גורבנקו ב-200 מעורב אישי, היא הייתה מספר 9 בחצי הגמר, פרשה שחיינית בגלל קורונה, והזעיקו אותה, היא לא הייתה בכל רום, ופשוט הודיעו לה ללכת לארוחת ערב עם הוועד האולימפי, במקום לקפוץ לבריכה, למים, ואתה יודע, באמת מזעזע. אבל, קראתי איתך היום רעיון בוויינט, וכפי שאני מבין, השערוריה היא הרבה יותר עמוקה ממה שחשבתי בכלל.
נכון, בעצם, אם זה לא היה קורה, אם מה שקרה עם אנסטסיה, אז... כולם היו מדברים על זה כאולימפיאדה הכי מוצלחה של השחייה, והיו מעבירים את זה הלאה, ואותם אנשים היו ממשיכים, והכל היה כרגיל. אז אני כן חושב שבסופו של דבר זה קרה, והתחילו לדבר על זה, והציף המון דברים. אני באמת חושב שיש לנו נבחרת מאוד, כאילו, מה זה מאוד איכותית? הכי איכותית שהייתה לנו בכל הזמנים,
ויהיה פשוט... אבל דניס, ציינת ברעיון... לצנצי, לנדם צנציפר, 6 שחיינים שוחים בקולג'ים, אתם משתתפים גם בתחרויות בינלאומיות מעבר לקולג'ים, יש לכם צוות מקצועי של מאמנים שם שהם מהטובים בעולם בתחומם, ופה פשוט לקחו בעלות על האירוע של המשחקים האולימפיים, אנשים שכפי שקראתי מהדברים שלך, וגם שמעתי קצת ביקורות אחרות עוד לפני שהגעתם ארצה, לא בדיוק נמצאים בתדר הנכון לאמן ולנהל קבוצה איכותית כזו.
נכון, אני גם יותר מזה, הם גם לא נתנו למאמנים שלנו להתקרב למחנה שהיינו בו בעצם, וההודעות שהם שלחו להם, זה היו הודעות באמת מביכות, והמאמן שלי והמאמנים של גל גרומי ורון בסוף לא הצליחו באמת להגיע ולהיות שם כל התקופה, המאמן שלי לא היה שם כל התקופה, הוא היה שם בכלל עם ברזיל, אז הוא ראה אותי כמה ימים אחרונים שם רק, אבל כל השאר לא הגיעו בסוף.
מתי ידעתם שהם לא מגיעים, שהגעתם לנפולי למחנה האימונים?
לא, טיפה לפני, שההודעה הזאת נשלחה, מאמין שכמה שבועות לפני המחנה הזה.
ודיברתם עם דני אורן, ראש היחידה לספורט הישגי, ועם גילי?
לא, אנחנו כבר היינו במצב שאנחנו לא רוצים להתעסק, יש לנו משחקים אולימפיים לפנינו, ניסינו להיות כמה שיותר חיוביים, וכן, אני דיברתי על זה כבר אפילו בחודש אפריל, כשהבנתי מי הצוות שהולך לטוס איתנו, ודיברתי על זה עם אנשים מהאיגוד, והם הבטיחו לי שהכל יהיה בסדר, ושיהיה מספיק אנשים, ואני חייב לציין שהיה איתנו מאמן שקוראים לו אייל, שהוא באמת נתן את כל כולו, הוא עשה את כל מה שביכולתו.
אבל הוא אחד, ויש פה 17?
הוא אחד על כל ה-17, ואיך שהתנהגו אליו, ולא הביאו לו באמת תפקיד. הוא לא היה מובן אם הוא מאמן נבחרת, מנהל, מה בעצם הוא עושה, ופשוט הפילו עליו את הכל, ואנחנו הרגשנו את זה. אנחנו הרגשנו את זה גם במשחקים, וגם במחנה, ובעצם בכל הדרך אנחנו הרגשנו את זה. אז אני התחלתי את כל העניין, ולא רק אני, גם השחיינים התחילו להתעורר ולהגיד שאנחנו צריכים לעצור את זה, כי יש באמת דור יפה, ואני מאוד רוצה שנצליח, וגם אני מאוד אוהב שחייה, וכל אוהבי השחייה בארץ מאוד רוצים שנצליח, והם רואים שיש פה משהו מיוחד שהתחיל עוד כשסימון דוידסון היה ראש איגוד השחייה, ושהוא הרים את הפרויקט הזה, ואני פשוט יכול להבדיל, הייתי בטוקיו והייתי בפריז תחת שתי הנהלות שונות, ואני יכול...
באמצע הייתה עוד הנהלה, של מיקי חליקה, והדיחו ועשו ופה, ובא די ביכמן והלהקה שלה, ואני לא רואה שיפור.
אני פשוט חושב שהם יותר מדי עסוקים בבעיות שיש שם למעלה, והם שוכחים מזה שיש להם, הם מאמין שהם אמרו, סבבה, יש לנו דור טוב, הוא יעשה את שלו, ובאמת, אנחנו עשינו את הכל, עשינו את שדעתי, שבע חצי גמר וגמר זה יפה, אבל ברור שאנחנו היינו אמורים לעשות יותר, הציפיות היותר גבוהות.
אתה יודע, דניס, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני קורא כאן את, בערוץ הספורט מתפרסם שתומר פרנקל גם כן בביקורת קשה מאוד.
לא, גם נסטיה הייתה לביקורת.
טלטלה שעברנו הייתה נוראית, זאת אומרת, בוא נגיד, אם אנחנו לוקחים, קופמן, את כל המשלחת הישראלית, אני לא מדבר, לא מפריד עכשיו את השחייה, תסכים איתי שהסיפור של השחייה היה קטם לכל מה שזכינו מסביב.
לא, הם לא היו קטם. לא היו קטם.
עם הבחורה שהלכה לאכול?
אבל זה לא משמתה. היא קיבלה
אבל המחיה. קטם על איגוד השחייה.
אבל אני נכון, פה מצפה, אבל... אתה יודע, אני ברגע שיש איגוד, זה הרבה עסקנים ומחרים לרוב, אוקיי? ואני מצפה דווקא מהמתאמת או המתאם, מטעם היחידה לספורט הישגי, שהם אחראים לקטע המקצועי, לנהל את האירוע ברגע ששחיינים מתמרמרים, אתה יודע, מאפריל, שזה לא זה, שהם לא רואים את המאמנים שלהם, שדורשים מהם לבוא על חשבון.
אבל דניס, אתה מבין מה אני אמרתי? אני אמרתי, אתה שחיין, היית במשלחת של ישראל, היית גאה בדגל, בכניסה, ביציאה, הכל, אבל שחזרת הביתה, והיו כאלה שחגגו עם מדליה, אתה משהו פצע לך את הבטן. אל תגיד לי שלא.
אני אגיד לך מה ממש, זה היה הסוף כאילו של כל הסיפור, זה כשבנוסף לזה שזה קרה, זה השימו גם את אנסטסיה בכל זה. אנחנו, אתה יודע, אנחנו שחיינים לוקחים אחריות על כל דבר שאנחנו עושים, ואנחנו מבינים שאנחנו לא היינו מספיק טובים, אבל להשים עכשיו את אנסטסיה בדבר כזה, אני חושב שהיה חשוב לתת לה את הגב הזה, כי היא עברה פה משהו מאוד לא פשוט, חוויה לא פשוטה, וזה היה חשוב בשביל לתת לה את הגב ולהביא...
התאגדתם כל השחיינים והשחייניות ואמרתם אנחנו כולנו פה אחד לטובת אנסטסיה? זה מה שקרה?
חד משמעית, חד משמעית, ואנחנו היינו שם כשכל זה קרה, אנחנו ראינו מה קרה באמת, אז אני לא חושב שאנשים יכולים לראות חצים ולהאשים, כל אחד מאשים שם אחד את השני, מישהו צריך לקום, לקחת אחריות. ההנהלה שלו צריכה להבין שהם היו לא בסדר פה, ומקווה שדברים ישתנו, בוא נראה.
סך הכל השחייה בהתקדמות, נכון רוני?
עצומה,
חבל שיש לנו את הנקודה הזאת שמפריעה.
וחבל באמת כל מה שקרה שם, גם קבלו להם אליפות ישראל, אחרי תחרות מטרה כמו אולימפיאדה, שהם חוזרים, איך רצו שהם יעשו את זה? ויש להם אליפות עולם בקיץ הבא בסינגפור, ויש להם בריכות סגורות, כאילו חצי אולימפיות, יש להם עונה מלאה, הם לומדים.
ויש גם חלק מהחבר'ה, שחו באליפות. הנה אני חייב לחזור לארצות הברית, כבר חלק מהחבר'ה כבר חזרו. אני הסקתי אישור מהמאמן שלי לחזור טיפה יותר מאוחר. אבל תחשוב, חוזרים ממשחקים אולימפיים, במקום לראות את המשפחות שלהם, להיות קצת עם החברים, קצת ליהנות. חזרו לאליפות ישראל, כאילו כולם חוץ מ... יותר, אני שחיתי רק בשליחים שם, ואנסטסיה לא התחרתה בכלל, אבל כולם שחו, ועכשיו הם על המטוס, חזרה לארצות הברית.
אבל למה עושים אליפות מיד אחרי שנוחתים מהאולימפיאדה? זה לא קרוב מדי?
קרוב מדי, וגם מתן רודיטי שחה במים פתוחים תוך כדי שהאולימפיאדה עוד ממשיכה, ומתן רודיטי עוד במשחה של, הוא גם, בוא, הוא היה צריך להתחרות באליפות ישראל גם, אבל הוא היה במשחה מים פתוחים בדיוק, בתחרות שלו, אז הם פשוט החליטו שהם עושים את האליפות ישראל, לא משנה מה, לא משנה אותה, ואז גם החליטו שאנחנו נעלה לגמר אוטומטית, לגמר אליפות ישראל, אוטומטית, ואני הייתי נגד זה כמובן, אז אני שחיתי רק משחק אחד של שליחים, בשביל, באמת, בשביל לבוא ולראות את הילדים, ולראות את מי שמעריץ, ואת החברים בסופו של דבר. כן. ושחיתי רק משחק אחד, כן.
דניס, מתי אתה חוזר לארצות הברית?
אני חוזר ביום שישי, גם טיפה באיחור, כי ביטלו טיסות, בגלל כל האיומים מאיראן, ואני חוזר בשישי הבא, כן.
אז אני מאחל לך קודם כל שתהנה בחופשה, אני יודע מה זה עונה של שחיין וכמה זה לוקח. היה לי עוד הרבה דברים לדבר איתך, אבל פשוט יש מצוקת זמן, ונדבר גם מארצות הברית.
אין בעיה,
אתה יודע, תמיד תודה.
בהצלחה, דניס.
דניס, שמור על עצמך ותצליח, הצלחתך, הצלחתנו.
תודה רבה.
דובר צהל קיים עכשיו תדרוך עיתונאי, וכך אמר... אנחנו ערוכים במוכנות צי, בהתקפה ובהגנה, ונפעל בהתאם להוראות הדרג המדיני. כולם פועלים מסביב לשעון בהגנה ובהתקפה. לקראת סוף השבוע אנחנו מקיימים הערכת מצב. בשלב זה אין שינוי במדיניות. אם יהיה שינוי, נעדכן באופן מיידי. אנחנו עם היד על הדופק כל הזמן. כוחות צהל ממשיכים להילחם בעזה, חיסלנו למעלה מ-17,000 מחבלים. הרמטכ"ל הגיע לרפיח, מוכנים להנחיות הדרג המדיני ופעולה במרחב. מטרת המלחמה להשבת החטופים עומדת לנגד עינינו כל הזמן. אנחנו פועלים גם בשעה הזו בכל המאמצים על מנת לייצר את התנאים להשבתם של החטופים.
אמן.
הודעת דובר צהל, בסך הכל הדבר הכי ימין, אם אני משווה את זה לפוליטיקאים בכלל, אתה יודע מה שנקרא אצלם זה אומנותם שקרנותם.
בסדר, אבל פה אתה נותן את הקרדיט לדובר צהל, ולא לפוליטיקאי, ולהגרי אתה מאמין, לא?
להגרי אני מאמין. אני מאמין, אין לו שום סיבה לשקר. אנחנו עכשיו עם לירן שכנר, ספורט אחת, אתה על הנרב טוב.
אמרת, הגרי, הגעת אותי.
ברור, מה חשבת שאני אצטט, פוליטיקאי?
לא, ודאי, ודאי.
כן.
תגיד שכנר,
בוא'נה שכנר, עוד לא הספקנו כבר להחמיא לך על היורו וכאלה.
כן, אבל אתה יכול להמשיך.
לא, בוא'נה, נתת עבודה, בן אדם, כולכם נתתם, אבל אתה היית הכי הרבה, אז אני אומר, באמת
לא, שכנר היה שני חצאים, גמר, הוא קיבל את כל הסוכריה,
חזר בלי קול.
אני חייב לשאול אותך, שכנר...
יש לי פה מצוקת זמן, אתה מתחיל לעשות
חיים שכאלה על הליגה האנגלית, מה פתאום, אני רק רוצה לשאול אותך למה אומרים שארסנל תיקח השנה למנצ'סטר סיטי. איפה אתה רואה את ארסנל טובה יותר מסיטי?
תגיד קודם כל שהעונה
נפתחת מחר.
נפתחת מחר, יום שישי ב-10 בספורט 2. דרך אולד טראפורד, מנצ'סטר יונייטד מארחת את פולאם. זה קודם כל קצת מידע לצופים.
בדיוק, השאלה שלי, למה עכשיו אני קורא פרשנים שאומרים שארסנל תיקח את זה מסיטי השנה?
קודם כל, כי כולם רוצים, אוהבים שינויים בחיים, ושלא אותו גורם ייקח כל פעם אליפות. זה wishful thinking. עדיין, כשהאנגלים עושים את סטטיסטיקת הניחושים שלהם, אז כמעט 80% יוצא איכשהו מנצ'סטר סיטי. הפרשנים אומרים, אולי השנה זו ארסנל, כי סיטי באמת לא חזקה את עצמה, כי סיטי איבדה את חוליאן אלוורז, שהוא היה בסך הכל מחליף, אבל מחליף שהביא עומק, כי סיטי יש לה את קווין דה בריינה, שמה לעשות, הזדקן בעוד שנה, וניצח הרבה, ואדריכל הניצחון שלה כבר לא מה שהיה, אבל עדיין מנצ'סטר סיטי, לפחות באנגליה, היא המועמדת המובילה לזכות בתואר, יש לה עדיין את החלוץ הכי טוב בעולם, על פי דעת רבים, את טרלינג הולנד, יש לה המון המון המוני כדור, הביא את סביניו עכשיו שהוא ברזילאי מצוין שכבר ראה ניצוצות במגן הקהילה. אבל ארסנל, שנושפת באירופה כבר שנתיים, מתחזקת, ויש אומרים שהיא עדיין לוטשת עיניים לעבר חלוץ טבעי, ואם היא תביא אחד כזה, לא שיש הרבה כאלה בעולם הכדורגל שפנויים, אבל אם היא תביא אחד כזה, אני חושב שהסיכויים שלה יהיו טובים יותר מאלה של הסיטי. אני כן בתחושה, כמו הפרשנים שעליהם דיברת, שאני לא יודע מי אלה, שארסנל תהיה אלופה השנה.
וואו.
למרות סיטי, למרות שאמרתי את כל מה שאמרתי עכשיו על סיטי, יש לי תחושה שבכל זאת...
יהיה עוד ספר שלה, חמיש. יהיה עוד ספר של קדחת המגרש.
תשמע, יש משהו מאוד רומנטי בזה שארסנל תיקח אליפות אחרי 21 שנים.
נכון.
היא יכולה לקחת אליפות רק אם ונגר יחזור לאמן
אותה. לא, זה הקרמה איזה ביץ'.
היא באמת הייתה קרובה. אני מזכיר לכם את העונה שעברה, ואת הכדור הזה של יונג מינסון מול אורטגה, שאם הוא היה נכנס, אז היינו בהצגה אחרת לגמרי, וארסנל הייתה יכולה להיות אלופה. כן. זו הייתה הצלה, אני לא יודע אם אתם זוכרים את ההצלה הזו עם הרגל של אורטגה, של סיטי מול טוטנהאם, המשחק שהיה יכול לעלות לסיטי באליפות, אז זה לא היה כל כך רחוק, אז ארסנל בהחלט נמצאת שם ראש בראש עם סיטי, יהיה מעניין מאוד לעקוב אחרי צ'לסי, עם הרסקה המאמן החדש, צ'לסי סיימה את העונה שעברה מצוין, צ'לסי הביא את פדרו נטו, עדיין לוטשת עיניים לאוסימן, הניגרי של נפולי.
רגע, לפני שאני שואל אותך על ליברפול, שהיא מאוד מעניינת, את הקבוצה שלך, גידי קניוק, שוותה אחת-אחת נגד מכבי יפו, רק משפט אחד על ליברפול.
משפט,
היא מאוד מעניינת אותי, כי אנחנו בתקופה אחרי קלופ. עשה לנו סדר איזה ליברפול נראה עם ההולנדי החדש.
נראה את אותו סגל, ליברפול לא שינתה את פניה מבחינת השחקנים, לוצו דיאס בדרך לסיטי כנראה, זו בשורה אמנם לא סופית.
מתי ההולנדי עוזב?
מה?
אני לא יודע, ארנס לוט זו חידה, אני לא יודע מה להגיד לך, אני מאוד רוצה שליברפול...
אני אומר הם מסיימים בשלישייה, שכנה.
אבל יש להם עדיין סגל מעולה, וטרנט אלכסנדר ארנולד נאבקים עליו שישאר ולא ילך לריאל מדריד, אבל ליברפול זו חידה, אני חושב שגם טוטנהאם תהיה חזקה, הביאה את סולנקה, ובכלל יהיה מעניין, וגם אסטון וילה ממשיכה.
מה שאני יודע לקרוא, אני שומע, טוטנהאם תהיה חזקה, זה קבוצה של יהודים.
לא, טוטנהאם תהיה חזקה, זה מאבק על טופ 4, לא מעבר לזה. אליפות תהיה סיטי או ארסנל, ואני חושב שמי שתדגדג השנה לצמרת הגבוהה חוץ מליברפול, זה גם צ'לסי.
על הכיפק, שכנר, נצפה בך.
יאללה, תהנה במשחקים.
תהנה הופעה כמו ביורו, תהיה גדול.
תודה.
מתי הממלכה חוזר?
הממלכה ביום ראשון אנחנו מצלמים פרק פתיחה.
כן.
ובשבוע הבא כבר תקפו.
על הכיפק.
יאללה, ביי.
בריאות, תודה.
ביי לכם.
אנחנו עכשיו עם אסף כהן, ספורט אחת. אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב, אהלן.
אתה פרשן במשחק של באר שבע מול מלאדה בלוסלב. משחק יכתוב לי מלאדה, אני בלוסלב, אני צריך 7 שעות לקרוא. זה קורה בשעה 8 בערב בספורט 3.
אגב, מכבי תל אביב משחקת בשבוע הבא עם טופולה, אני מת על השד, למה אני אתה זוכר את טופלה שלנו?
כן, טופלה טוטוריצו, טופלה בייטנר.
בדיוק, כל הזמן שאומרים טופלה, אני נזכר בטופלה.
פרימו.
מה עם באר שבע היום?
אתה עוד פעם חוזר להיות קבוק.
מה עם באר שבע? קבוק כזה הרג אותך.
אז היה אחת אחת במשחק הקודם, איך לזכור את הטקו הזה, היום שינוי אחד בהרכב, קינגס קנגווה, היום פעם ראשונה בהרכב, מחליף את שי אליאס, מעבר לזה אותו 4-3-3, שאתה יודע, אנחנו מסתכלים, אני אומר, קינגס קנגווה...
מי בשער? יש לו שם
פתאום? אליאסי בשער. אליאסי
ממשיך, כן.
ממשיך, מזרחי טיבי, אור גלוריאן ואלדר לופס, זה הרביעה מאחור, קנגווה נכנס לצד גורדנה ויוספי, וזי אחמד שעשה יופי של משחק בשבוע שעבר, ממשיך מצד ימין, חתואל וטורג'מן. עכשיו, אתה אומר,
חתואל וטורג'מן לא נותנים גולים, אסף.
אז היום צריכים להתחיל לעשות את זה, כי אתה מסתכל על הספסל של באר שבע, ואתה רואה שם ארבעה זרים שהם כולם אופציות להתקפה, כלומר שושנצ'ב שאנחנו מבינים שכבר הם רוצים לשלוח אותו, אבל גם הגיע המחליף שלו גריטה, וגם יש את אנטוניו ספר ששוב פעם לא עולה בהרכב למרות האיום התמידי שלו, וגם קימיונס. אז ארבעה זרים שמתחילים לספסל, כולם אופציות להתקפה. תומר רצפי וזי אחמד, אלה בעצם היו השחקנים שבלטו בעיקר בחיית שחקני השדה, גם אליאסי המעולה, אבל שחקני השדה הם בלטו השניים האלה, ואלה השניים שצריכים להוביל גם את באר שבע היום. תראו, גם משחק הקודם, באר שבע החזיקה יותר בכדור, הגיעה ללא מעט הזדמנויות, אבל אז ב-20 דקות האחרונות התעייפה, ופתאום היו לצ'כים המון הזדמנויות.
אתה יודע, הנקודה שנגעת בה היא הנקודה החשובה ביותר. פה מדברים על זרים, חוץ לארץ, מלחמה, פה יושבים ארבעה על הספסל.
מדהים.
תקשיב, זה לא יאמן. אתה אמרת את זה, אני תפסתי את הראש, ארבעה זרים על הספסל.
נכון, אתה שואל את עצמך, אנטוניו ספר, בסדר, אנחנו מבינים, יש אולי איזשהו קושי למאמן עם השחקן הזה שאולי לא עושה מספיק הגנה, לא רץ מספיק, אבל ראינו אותו כשהוא משחק, הוא מאיים בכל רגע נתון, יש לו עם הכדור 30, 20, 35 מטר מהשאר, זה איום על השאר, והוא מעדיף לספסל אותו היום, זו החלטה מעניינת. אבל הוא נמצא באימונים, ויכול להיות שבאמת יוספי וזי אחמד, זה יהיה הפתרון, כי באר שבע, המשחק הזה הוא באמת מאוד מאוד משמעותי, כלומר אנחנו רואים בשנים האחרונות את באר שבע, שככה מאבדת, היא המקום השלישי, אבל היא כבר לא באמת נאבקת עם מכבי חיפה ומכבי תל אביב, וכדי שהיא תוכל לחזור ולאיים, אתה יודע, מבחינה כלכלית, שהיא יכנס עוד כסף, שיכולו להביא עוד
שחקנים, היא צריכה פעם אולי, אחת להצליח עם זר, כל הזרים שהיא הביאה מאז ז'וסווה, אתה יודע, באמת אונדפוני, מה לעשות? על הגבות.
יש להם ניגל זטור שפצוע ולא יחזור
בחודש. פצוע זה פצוע, אני מדבר על המגרש, מה אני רואה.
לא, אז אני אומר, מבחינה זו, שאולי, אתה יודע, אם הם רוצים לחתוך את שושנת, שוודאי להביא זר בלם במקום, מהבחינה, מכל הבחינות
האלה... אני מסכים איתך, טיבי ובלוריאן זה לא מספיק לליגה.
בלוריאן ראינו בשנה שעברה בהפועל תל אביב, זה לא מספיק בשביל הפועל באר שבע.
אסף, המון תודה.
תודה, אסף.
ביי, ערב טוב.
ערב טוב. אנחנו עכשיו עם עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן עוזי, ערב טוב. מאוריסיו פוצ'טינו ארגנטיני הוא המאמן החדש של נבחרת ארצות הברית. ארצות הברית תארח את המונדיאל ב-26 ביחד עם קנדה ומקסיקו. יש להם הרבה ציפיות לאמריקאים, ולהחתים מאמן כזה זה באמת
זה שיחוק של האמריקאים,
שיחוק, אבל אני לא מבין למה הוא לקח את זה.
אני אגיד לך, קודם כל, המנהל הטכני של התאחדות האמריקאית, בן אדם שעבד עם פוצ'טינו בסאות'המפטון לפני 10 שנים, חברים מאוד טובים, זה לא היה קורה אם לא הקשר הזה. פוצ'טינו, אני רוצה להזכיר לך שהיה מועמד גם לנבחרת אנגליה. הוא עולם לא ימין נבחרת, אבל שאתה בוחר את נבחרת ארצות הברית על פני נבחרת אנגליה, נכון, כמו שהזכרת, המונדיאל הבא בארצות הברית, זה אמירה חזקה מאוד של האמריקאים. לא אימן אותם אף פעם מישהו בקליבר הזה, נכון, קלינסמן היה מאמן, וגם אם הצליח בגרמניה, אבל קלינסמן, אתה יודע, היה מאמן כמה שנים, ובחר לעשות דברים אחרים. פוצ'טינו,
אבל אתה יודע, עוזי, אמרת...
פוצ'טינו זה מאמן שלקח תארים וסן ג'רמן וטוטנה.
זהו, כאן אני רוצה לעצור אותך לחצי שנייה, להגיד לך, אמרת שזה עוד הברקה. אנחנו מדברים על מאמן שכל הזמן אימן קבוצות. אתה יודע שזה עבודה יומיומית, כמה אנחנו מדברים על זה, שנבחרת זה שונה. לכן, אני עדיין לא אומר שזה הברקה. אנחנו לא בטוחים שהוא יצליח איתה, כי הוא לא אימן מעולם נבחרת. נבחרת.
קודם כל, גם אם הוא היה מאמן נבחרת, אנחנו לא יודעים אם הוא היה מצליח, ואם הוא היה עכשיו ממונה לקבוצה, אתה יודע, זה נכון, מה שאתה אומר זה נכון, אבל אף פעם אי אפשר לדעת, אבל אני חושב שאתה מסתכל, זאת אומרת, האמריקאים, היה להם בדרך כלל לקחו אנשים מבפנים, אנשים אמריקאים שגדלו בהתאחדות, שימנו זה, חוץ מהמקרה של קלינסמן שלא הצליח, הם תמיד סמכו על אנשים מבפנים שמכירים את ה-MLS ואת הכדורגל האמריקאי, שזה שיטה אחרת וזה. פה הם מנסים, אתה יודע, להתחבר, להיות יותר אירופים, כי פוצ'טינו, אין מי שלא מכיר אותו. שוב, זה נכון, הוא צריך לעשות את הסוויץ' הזה של בין אימון קבוצה לאימון נבחרת, זה לא פשוט, אבל הוא יכול, תשמע, אנחנו מכירים את היכולות שלו, זה בן אדם שהביא את טוטן המלוזרית לגמר ליגת האלופות, זה בן אדם שעשה דברים מאוד יפים. אני חושב, כמובן, עד שלא יהיו תוצאות בשטח, עד שלא נראה את האמריקאים משחקים תחתיו, אי אפשר לדעת בעיה. אני חושב שמבחינת האמריקאים זה אימור יפה.
למה הם רוצים להגיע? הרי את המונדיאל הם לא ייקחו, למרות שהוא בארצות הברית.
זו נבחרת שכבר הגיעה לרבע גמר בעבר.
בסדר, זה יחשב הצלחה מה שקופמן אומר, רבע גמר?
ראית איך הם נראו בקופה אמריקה?
קודם כל, האמריקאים, כמו שאירוני אמר, היו כבר ברבע גמר מונדיאל. ואם הם מערכים ומתכוננים וזה, אז אתה יודע, אז רבע גמר זה מינימום, ואם פתאום הכל יכול להיות. אני רוצה להזכיר לך שדרום קוריאה במונדיאל שאירחה הגיעה לחצי גמר, שכנראה לא היה קורה אם היא לא הייתה מערכת אותו. תראה, האמריקאים נכשלו במונדיאל האחרון, אז כן, רבע גמר ומעלה.
הקופה אמריקה גמר אותם.
כן, הקופה אמריקה, אבל היה משהו בעייתי, גם מבחינת המאמן, כן נשאר, לא נשאר. תשמע, המונדיאל זה משהו אחר.
שולח לי פה מישהו הודעה מארצות הברית, תאשר אותה שאמריקאים יש להם דור צעיר ומוכשר הכי טוב שהיה להם, לכן הביאו את פוטצ'ינו לקראת המונדיאל.
מה זה לכן? זה לא שפוטצ'ינו מאמן של, היה מאמן נוער שיודע זה. יש להם אמריקאים דור צעיר ומצוין, יש להם אמריקאים שחקנים שמשחקים בכל הליגות הגדולות באירופה. בוא נגיד שיש להם את הדור הכי טוב שהיה מאז לפחות 20 שנה מהתקופה שהם הגיעו באמת במונדיאל בקוריאה וכולי לרבע גמר. ושוב, הקטע הזה שהם מערכים, אתה יודע, ברגע שאתה מערך אתה אוטומטית יש לך איזשהו שדרוג, וזה הכל ביחד. יש להם
עוזי ב-94, ג'ינג'י הזה עם הבלם שלהם.
תקשיב, ללאס.
ללאס, וואי, וואי, וואי.
הוא היה שחקן מצוין. אני רוצה להגיד לך שב-20 שנה האחרונות הוא פרשן. פרשן הכי גרוע, שחקן עבר שאני מכיר בכדורגל העולמי. אבל עשה קריירה מהשחקן, ומה זה היה בלם מעולה, אין ספק. אבל ב-94, האמריקאים עוד היו, אתה יודע, היו בוסר. ועכשיו, תראה, ה-MLS, ליגה, עזוב עכשיו את מסי או את טייבה ריבו, כאילו אנחנו זה, ה-MLS היא ליגה שכל הזמן, או לא כל הזמן, אבל בשנים האחרונות מתקדמת, מגיעים אליה שחקנים, שוב, יש שחקנים, אנחנו רואים את שמרקו רוש למשל חתם היום בלוס אנג'לס, שחקנים שבאים לפרוש שם, כמו שבאים לסעודיה, כמו שבאים למקומות אחרים, אבל יש הרבה מאוד שחקנים, גם אמריקאים, גם מדרום אמריקה, שלא מספיק טובים לליגות הכי גדולות, אבל הרמה ב-MLS היא רמה טובה יותר ממה שאנשים פה בארץ. בוא נגיד שה-MLS, אם אתה משווה אותה לליגות באירופה, היא לפחות ברמה של הליגה, נגיד, הבלגית או ההולנדית, אז אסור לזלזל בה.
אנחנו לא מצלזלים, עוזי, תודה.
לא, אתה לא, אתה כמובן לא, אבל הרבה
אנשים בארץ. לא, פרימו חושב שאנחנו...
לא, פרימו,
ממש יש לו אנטי פרימו, אני אמרתי
פרימו.
בעשרה משחקים נגד נבחרת ארצות הברית, בשבעה משחקים, אנחנו עוברים התעללות, אני לא רוצה להגיד לכם איזה.
תגזים, אבל...
בשבעה מתעללים
בנו. אין, אתה אומר את זה.
החבר'ה שלנו לא מסוגלים לרוץ 90 דקות, אוקיי? זה נגד הגזע. עוזי, בריאות.
עוזי, תודה.
אנחנו עכשיו עם צבי קשרף, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים.
נבחרת הקדטים שלנו הסידה ברבע גמר אליפות אירופה. החבר'ה של יהוא אורלנד נכנעו 56-65 לסרביה, והם במשחקי הדירוג 5-8, אבל לפחות הם שמרו על המקום בדרג א'.
תראה, אני ראיתי את המשחק, ראיתי בעצם את כל המשחקים, אין לי טענות, אני חושב שהנבחרת ברגע שהיא עלתה ל-1-8, היא השיגה את שלה. שיחקנו נגד סרביה, קבוצה יותר טובה מאיתנו. שמעתי השבוע את כל ההתפארויות של כל ההצלחות של הנוער, והן נהדרות באמת. אבל אני בכל, כועסים עליי אומנם, אני בכל קמפיין כזה, בודק ושפועל ומחפש ומנסה ללמוד מה לא טוב אצלנו ואיך צריך לעשות אותו, והשאלה אם יטפלו בו. אז אני אתן לך דוגמה. אנחנו, הגרדים שלנו, הם שולטים בענף של הצעירים, למרות שבנבחרת הזאת היה לנו ילד מאוד מוכשר, גבוה מרמת השרון, שכחתי את שמו, 2.10 מטר, ודי מהר הוציאו אותו מהמגרש ועברו לשחק את המשחק של הנמוכים. מצד שני, אצלנו כל גרד צריך לקבל חסימה שבא שחקן עם פיק אנד רול שחוסם לו. הסרבים, היה להם, רוב שחקני החוץ שלהם, כשהם קיבלו את הכדור, בודדו אותם, לא באו לחסום להם, הם עברו אותנו באחד על אחד, שזה אלמנט שלא נמצא אצל שחקנים ישראלים, ואנחנו גם הגנתית לא הצלחנו לעצור אותם. הבן של דנילוביץ' ועוד שני שחקנים שם, עברו אותנו באחד על אחד, שהאלמנט הזה לא עובד בכדור של הישראלי. למשל, אני הייתי או לומד את זה, רואה את זה, וחושב איך אנחנו עושים את זה יותר טוב. אבל קודם כל, כשעלינו ל-1-8...
כן, אני אומר עוד פעם, תמיד אנחנו באליפויות של צעירים, אתה כבר עשרות שנים מדבר על זה, וגם מאמנים בכירים אחרים, אנחנו לא מסיקים את המסקנות הנכונות. נכון שאנחנו שומרים על ה-1-8, וטוב שכך.
מהדר.
אתה מבין, טוב שכך, אני פוחד מלרדת לדרג ב'. ראיתי כמה קשה היה לעלות.
נכון, זה כמו ירידה מליגה ראשונה לליגה שנייה, יותר
כן, קשה לעלות אחר כך. ואחר כך לך תעלה, אז עלינו עם טי-ג'יי ליף פעם אחרונה, אני זוכר את האירוע. אבל בכל מקרה, יש לנו בעיה ביכולת האישית ככל שזה מגיע להגנה, בטח.
נכון.
וגם בכלייה, אנחנו לא מספיק עובדים, ולראיה, התותחים הכי גדולים שלנו לוקים בכלייה, אני מדבר מחוץ הקשת.
אז נכון שמה שקורה, אי אפשר לבוא בטענות לנבחרת ולמאמן הנבחרת,
ברור?
ולא לפיני, כי את רוב העבודה עושים באגודות. צריך לעשות משהו, ולא קל, לא קל, שגם
קודם כל תפסיקו עם האזורית, בכדורגל. צביקה, תפסיקו עם האזורית, החבר'ה לא ידעו אישית.
צביקה,
אז אתה מגיע.
הנבחרת שלנו שומרת אזורית הרבה מאוד, והגנות מתחלפות, ושרון אברהמי, ו...
אבל כולם עושים את זה, אבל אני אומר עוד פעם, אני רואה את אירופה. נכון? אני רואה את הנבחרות, הן שומרות אישית.
אז צריך להחליט מה עושים, האם מפסידים ושומרים רק אישית, או האזוריות האלה הביאו לנו חלק מהניצחונות.
לא, אני לא מדבר על הנבחרת, בליגה, בליגה. בליגה אני מדבר, בליגה ללמד אותם שיהיה את האופציה הזאת.
ליגה לנערים אסור לשמור אזורית. וכל פעם המאמנים דורשים, תנו לנו גם לשמור אזורית. ואז הם עושים טריקים. ששומרים מעין אזורית וזה אישית, ואז באים דענה לשופטים. השופטים, שגם ככה יש להם בעיה להראות את הפאולים ולראות את הצעדים ולראות את כל הדברים, וחלק מהם מאוד צעירים, הם לא כאלה שהם יכולים לזהות אם זה אזורית או לא אזורית, ואם תופס אותך באזורית, אז נותן לך פאול טכני, כמו שהיה, כמו שיש ב-NBA. אבל זה לא פותר את הבעיה.
אמרת, יש לנו גבוה מרמת השרון, אני פשוט אתן לך את רשימת הקלעים, תגיד לנו מי הולך להיות כוכב, עמיתי עזריאל, ארי עמיאל, אייל יגמי, אביב ארונוב, אורן טרושקין, שחר דרורי.
אני לא יודע מי הולך להיות כוכב, יש פה כמה שמות יוצאים.
הם עוד ילדים גם.
בסדר, אתה לא רואה בגיל הזה מי כוכב?
לא, אתה לא יכול לראות.
יש מחקר, שגם שלחתי אותו לקופמן, שהרבה מאוד שחקנים ששיחקו והיו מצוינים בקדטים.
אתה צריך מחקר, אתה היית שם 55 שנה, אתה צריך מחקר.
או לא הגיעו לנבחרת העתודה. אז אנחנו צריכים למצוא את הדרך שיותר אנשים יישארו בענף ויותר אנשים יתקדמו, ולמצוא את הדרך איך האנשים האלה נקדם אותם ולא נאבד אותם.
ולתת להם כאשר הם בסגלים הלאומיים את כל המעטפת האפשרית, טורנירים בחול, כל מה שאפשר, ברור שכרגע אנחנו מצב מיוחד. אבל קשה נגמור את המצב הזה.
היה גדולה מאוד, אפילו קשה היה למצוא טורנירים להכנה לאליפות.
זה מה שאני אומר.
כרגע אנחנו לא רוצים לקבל אותנו.
מערכתית, צביקה, מערכתית, שתיגמר המלחמה. מתישהו היא תיגמר?
אתה יודע, הוא מדבר על טורניר, רוני, מכבי תל אביב הולך לשחק בטורניר ביוון עם באצטדיון של 40,000 איש.
בסדר. מכבי תל אביב, אבל היא, אתה יודע, פירמה.
זה מצב מיוחד.
ביורוליג.
לא, לא, זה מצב מיוחד שפנתינייקוס עושים את טורניר פאבלוס יאנקופולוס, והאואקה נמצא בשיפוצים גדולים, ואז הם עלו על העניין הזה גם בגלל שפנתינייקוס לקחה את אליפות אירופה בשנה שעברה וזה, ויש דרישה, אז הם לקחו את האצטדיון האולימפי הישן, הפתוח, מכשירים אותו למשחק, מכרו 35 אלף כרטיסים בשעתיים.
על הכיפק, צביקה, חייבים לרוץ, המון המון תודה.
ביי, צביקה.
סלם הרגל, מונדו, אהלן, ערב טוב.
היי, מה נשמע?
יש לחץ לרשום את אולמו לליגה, מה קורה בברסה? יצליחו לעשות קצת מנדרז עם מחירות והשלות וכל הדברים האלה ביום הים האלה?
שמע, חשב שתדבר עליהם בפה, אבל לא יודע מה, בשביל ברסה לא יודע מה יותר מדכא, לדבר עליהם בפה או לדבר על ה... על הבעיות הכלכליות של ברסה, זה כמעט כמו כל שנה, יש את הבעיות של...
קשה להיות עניים.
כן, כן, לא, בסוף אולמו, יש, בוא נגיד, ברסה משחקת ביום שבת נגד בלנסיה.
בחוץ, משחק קשה מאוד.
בדיוק, משחק קשה מאוד, המשחק הבא זה בבית מול בלבאו, שבלבאו רוצה נקמה על ה... ניסיונות של ברסה להביא את ניקו וויליאמס, ודיברנו כמובן על הכלכלה, אז ניקו וויליאמס לא מגיע לברסה בגלל, בדיוק, כי ברסה, ניקו רצה לבוא, וברסה אמר לו שכן, בטוח, אבל אין לו את הכסף, ואין לו את הגרנטי להכניס אותו כבר ביום שבת, ואולמו בספק, כלומר, כמו בשנים, כמו בשנתיים האחרונות, בסוף נראה עד שבת בצהריים, איזה שחקנים ייכנסו ואיזה לא, אבל כן, ברסה דאביס קבוצה טובה מאוד, אבל
אתה יודע, אתה יודע, אני רואה באיזשהו מקום צ'פטר 11 בקטע הזה, שאתה סוחב חובות של 800 מיליון, מיליארד יורו, עם כל מיני עסקאות כאלה, מנסה לשרוד, להחזיק את הראש מעל המים, זה לא לאורך זמן.
כן, זה, דיברנו לפני שנתיים, לברסה הייתה שתי אופציות, או לא לעשות שום דבר מבחינת כסף, לא, לא למכור, לא לקנות שום שחקן, כמובן לא לבנדוסקי ולא רפיניה ולא כלום, לסמוך רק על המסיע, על הילדים, ולדעת באופן ברור שלא יהיה תואר ולא יהיה כלום, כלומר, לא לחשוב על בגדול. ברסה לא חשבה ככה, לקחו כמובן הרבה ילדים של המסיע, כמו שאנחנו רואים, אבל לקחו שחקנים, לקחו גם אליפות לפני שנתיים, אבל כמו שאתה אומר, זה כאילו... כל יום זה, זה משהו, איזה, מוכרים משהו, קונים משהו, ככה, באופן ככה, כמו, אתה יודע, כמו איזה שחקן, איזה קוסם לפורטה.
אבל אני אגיד לך, אני אגיד לך מה הבעיה. אלה שני המועדונים הכי גדולים. תמיד רצו ליגת אלופות וליגה בספרד. שאני ראיתי אתמול את ההרכב של ריאל מדריד, תסכים איתי, אנחנו שנינו אוהבים את ברצלונה. הסיכוי לקחת מריאל מדריד, מצד ברצלונה, את אליפות הליגה בספרד או את ליגת האלופות, הוא סיכוי ממש לא טוב.
כן, אבל זה, ידענו את זה לבנה בקיץ, אמרנו את זה בקיץ, שאם מבפה מגיע כמו שמגיע לריאל מדריד, שאתה מוסיף את הווינריות של ריאל מדריד, את מבפה שהוא גם שחקן שרעב, רעב מתואר תיארים, הוא הפקיע הרבה שערים, אבל בפריס סן ז'רמן מבחינת תיארים באירופה כלום,
כן.
וזה מפחיד, אבל מצד שני, תסכים איתי שבקיץ, לפני כמה חודשים לברסה היה יותר פסימיות, עכשיו עם אולמו ולמין ימל, יש יותר סיכויים, אבל אין ספק שריאל מדריד היום, אפילו באירופה, אני רק רואה את מנצ'סטר סיטי היחידה שיכולה לעשות משהו לריאל.
על הכיף, אקסל, נשתמע שבוע הבא, המון תודה.
צ'או, ביי.
הייתי מוסיף את אתלטיקו מדריד.
הפועל רמת גן ביתרון מהפך, ביתרון 2-1 על יפו. הפועל תל אביב עדיין 1-0 על ראשון. בוא נשמע, הילד
גידי קניוק היום מצוין, תראה, הנה גול ובישול.
תקשיב, איך קוראים לזה, בוא נראה, עידו בשער של הפועל
לקח שני גולים, מיליון אחוז,
אימפריה. מי זה? הבן של איציק, נכון?
כן, פיני ואריה הדודים שלו.
כן, ברור, הוא אחיין שלהם, אבל בוא נה, הוא לקח פה עכשיו.
נכון, נכון.
בחצי הראשון, תגיד לי, יש לך דקה, יש לך דקה על נתניה.
דקה על נתניה.
דקה, תגיד מה שאתה רוצה, אני אפילו לא מקשיב.
בסדר, מרקו בלבול שינה את הקבוצה מקצה לקצה, אני לא מכיר הרבה קבוצות שהיו לה חמישה זרים, מתוך החמישה ארבעה שוחררו, וארבעה הגיעו
במקומם. מה ציפית שבת את מרקו?
לא, אבל אני אומר שאתה נוגע שיש לך בקבוצה חמישה זרים, ארבעה עזבו, ארבעה במקומם, כל הכבוד, אבל אתה יודע, צריך לראות אם הם מספיק טובים. בלם מחוף השנהב, קשר אחורי מגני המשוונית, קיצוני שמאלי מפורטוגל, קיצוני ימני מוונצואלה, אותו אתה מכיר, זה פרדי ורגס, שבונים מצוע. עליו, נפצע במנתיחה בשריר, שלושה שבועות לא ישחק, אבל ככה זה תחילת עונה, תוך כדי תנועה. אביב אברהם, הקפטן שמשחק בהרכב 100 נערים, עזב לניקוסיה, הביאו את מאור לוי לקישור יחד עם פלקוצ'נקו, והביאו את שר טאג'י שהוא כאילו המחליף של איתן אזולאי, אתה יודע, באותו מבנה גוף, אותו דבר, אתה יודע, אתה...
אותו דבר, אבל לא אותו דבר.
לא, אבו פני עזב את מכבי חיפה, איתן אזולאי בא במקומו, איתן אזולאי עזב את נתניה, בא שר טאג'י, ואנחנו... אני מצפה לפלייאוף עליון העונה.
זהו זה, אנחנו מסיימים גם את השבוע, אנחנו באמת מקווים שלא תהיינה פעילות בשמיים שלנו, ושבאמת נעביר את הסופה של זה בחיפה.